סוגיה קצרה בתחילת הבחית מודעה ושדון נסבה ליבי סכין חידודה קודם ליבונה השוואה של הגמרא שלה מעניינת בין דיני שחיטה לבין דיני צהרה כשבחורה ודור מישהו מפקפק בזה השוואה היא על בסיס שבעצם תשובה בשאלה מציאותית ולא בשאלה הלכתית כיוון שהוא דבר בשאלה מציאותית אז אולי ליבנו נוקפנו כלומר האם זה באמת ככה, מה מידת הדבר הזה, לכאורה, צריך להיות תלוי בכמה חום יש, במהיבות של השחיטה, אולי תלוי באיפה, מה משפחה עם חדק אחד בגוף לחדק אחר שבגוף, בית השחיטה בלי ובגרבך, איזו מציאות מסוימת של איך שאתה... בסדר, הגמרא משווה, וזאת שאלה, אנחנו עוסקים ש... חידוד הקדם ליבונה, ולכן למי שנורא מעוניין לו, אז הוא יכול לשחוט גם בסכין מלובנת. הביטוי סכין מלובנת יש לו פירוש אחר בהיסטוריה של ההלכה, פירושו סכין שהיא מושחזת מאוד, אבל זה סיפור אחר, זה מחלוקת הלכתית הראשונה והחריפה בין החסידים לבין המסנגדים, בין שהסכין החסידים בדור הראשון התחילו לשחוט בסכין מושחז מאוד, חומרות. אבל הפוסקים חשבו שזה כולה. והפוסק הזה שזה די, ככה ידעות עובדת. אתה רוצה לתקוף מישהו, אתה יכול להגיד שהוא אומר דעות, יש בהם צד כפירה או משהו, אבל מי יבין את זה? אתה אומר שיש הלכו משחיטתו, אז אתה באמת יורד עליו הרבה יותר, וזה מה שקרה. טוב, אנחנו מתחילים לסוגה שאחרה. אמר רב נחמן, הוא עשה כשבות חכבים, מותר לשחוט בה. בסה לפתח בבסה, מותר לשחוט במקלקול, בסה לפתח בבסה בטעמי. אדם שחט בסכין שהוא איסורי ענה. עכשיו במקרה, כל פעם שאני רוצה לדון בשאלה כזאת, ליהנות מאיסורי ענה, מכלי שהוא איסורי ענה, אז מה יהיה, באיזה איסור ענה יהיה מדובר? תמיד יהיה מדובר בעבודה זרה, למה? כי סתם איסורי ענה הם איסורי אכילה, הם אוכל, מתי כלי, מתי חפץ יכול להיות אסור בענה? אז התשובה תהיה עבודה זרה וסניפה וכל מיני דברים שקשורים לעבודה זרה, זה יכול להיות תיקום, יכול להיות בזרה עצמה, יכול להיות השירה, אבל זה מה שיהיה, אותו דבר קורה בסוכה, אני רוצה לדעת אם לולב שהוא אסור בענה, אז אפשר להשתמש בו. אז טוב, יכול להיות אולה, יכול להיות פלי הקרם, אבל לולב זה עץ. אין בו איסורי אכילה, אז מדובר בלולב של השירה. בסדר, לא צריך להיות בעיה, אבל טוב, אנחנו נראה בהמשך, עוזר כנעלה את השירות הזאת, שאיסור הנאה של עבודה זרה אולי הוא לא איסור הנאה טיפוסי קלאסי. דווקא בגלל שהוא לא איסור שקשור לאוכל, ואולי זה היה צריך להשפיע על ההלכה. אבל כשלומדים את זה, קודם כל אנחנו לא צריכים לחשוב שזה גם כן, זה במקרה כתוב כאן סכין של עבודה זרה, זה אותו דבר יפה, זה מדובר בסכין של בוסף בחלב, רק קצת קשה למצוא על סכינים שהם בשר בחלב, תיאורית את זה אפשרים, אני יודע, היום הכל אפשרים, לוקחים קצת בשר ולומדים לו איזשהו טיפול כזה שיהיה קצת חד, ואחר כך שהוא אותו בחלב, בסדר, אבל... בסדר, נכון כתוב לך בת כוכבים. נשמור את זה בצד. מה אומר הגמרא? מותר לשחוט פעם וקלקלו, ועשו נחתוך פעם, ועשו מתקן. אז הגמרא אומרת דבר, שלכל מבט ראשון נראה מאוד מפתיע, וגם מבט שני. האמת שאני לא, למרות שאני, בסדר, אנחנו לקראת הראשוני, נראה מה שכולם מסבירים. קשה מאוד, זה קשה קצת להקל את זה, אנחנו צריכים להגדיר אותו מה זה יסלח. הגמרא אומרת שלשחוט בעין כשאיסור ענה זה מותר, שואל הגמרא זה שמותר לשחוט. אתה לוקח כלי שהוא אסור בענה, ואתה משתמש בו. אתה משתמש בו לצעות לך, מה שאתה רוצה לעשות, מה שאנשים עושים כל הזמן, כדי לקבל משהו, כדי להרוויח משהו, כדי לקבל בשר. וזה מותר, זה לא איסור ענה. למה? משום שמקלקלו. רש"י מסביר מה זה מקלקלו. כותב רש"י. ואין זו הנאה שבחייה היו דמי מרובין, מלאכה שחיטה, שבחיי היא עומדת לגימו דברים לגדל ולדות ולאחר אישה ולאכילה. אז רש"י מסביר שבמה פרה או שור חיים שווים יותר. רש"י אומר דמי המרובין שווים יותר מאשר במותה, בגלל ש היא עומדת גם דברים אחרים, היא יכולה גם לפרוש וגם לעשות ולדות. ואחרי שחיטה, אז יכולת החרישה שלה מאוד יורדת, וולדות היא כבר כנראה לא תעשה, נשאר לך רק האכילה. אליו נתגש את מילת דמה, מרובין, כי לולי רשי הייתי אולי מסביר טיפה אחרת, בלי המילה דמה. לא היה כתוב דמה מרובין, היה כותב בימה בחייה, עומדת לגימו דברים, ואחרי ניתן רק דבר אחד. בוא נגיד ככה, הייתם צריכים לחשוב, האם זה נכון באמת, האם זה נכון עובדתית, שבהמה חיה שווה יותר מאשר הבשר, קילו לקילו. בהמה ששוקלת 100 קילו, שור, 1,000 קילו, ויש לך 1,000 קילו של בשר, האם הבשר נמכר בפחות מחיר מאשר הבהמה? מה התשובה?
ודאי שלא.
זה ודאי שלא.
זה לא בשר.
כמו רש"י אומר שכן, מה?
זה עדיין הבשר, אולי הוא חתך את ה... זה עדיין הוא ראוי לך.
בסדר.
יש שור שמיועד
לשחיטה. אוקיי, לא חשבתי על זה. אני מניח שה... לא יודע בדיוק, ערך של החתיכה, אוקיי. וזה עדיין לא נכון. למה זה לא יכול להיות נכון? רש"י אומר את זה, והר"ן אומר את זה, וכולם אומרים את זה. אז אבל נצטרך להסביר, אני אסביר למה נדמה לי זה, אבל למה בעיקרון זה נגיד היום זה לא נכון? אתה הולך לשוק עובר בשר, אני לא בדקתי, אבל זה לא יכול להיות שהמחיר הבשר מהווה הפסד לבעלי הבקר, מסיבה אחת פשוטה, כי הם לא ימכרו, כלומר יש שוק, מה זה מחיר? מה שמסביר, כי זה דבר אחר, זה שם דברים מאוד מאוד יפה, הקדוש ברוך הוא מעריך את זה יותר, מלאכים ישלמו יותר, ואנחנו לא משלמים מה שזה שווה, כלומר שווה בסקאלה של יעילות, אנחנו משלמים את מה שזה עולה, פלוס הרווח, ביקוש והיצע.
כמה
שעושים
מאוד חדרה, בסוגיה יחידה אתה מוכר פירות, כשהמוכר
למגיע
זה עולה יותר,
כשמוכר למקסר.
לפורש
שור שחי, שמוכר למקסר. נכון, אבל עכשיו אני רוצה לאכול בשר. איפה אני מקבל בשר? מעדרי הבקר. אז אני מטלפן לחבר שלי. שהוא, יש עוד, אני רוצה לקנות ממנו, אין דרך אחרת לשים בשר, אני רוצה לקנות 50 קילו של בשר. מאיפה יבוא הבשר? מהכפרה. אז המחיר של הבשר, אני צריך לפצות את הייצור. אם אני רוצה לקנות פלאפון, אני הולך לקנות את זה מחנות, אבל אני הולך הכסף, הוא הולך לסינים בני שבע שהם מפעילים אותו, אבל צריכים לשלם לכולם, זה אי אפשר. זה לא יכול להיות שאנשים מגלבים בכלל ומסידים כסף. זה לא קורה. עכשיו, זה אוטומטי, זה נקרא שוק. זה נקרא שוק. עכשיו, תשובה אחת, מה מסבירה עוד מעט, שבמסוכנת, כלומר בסכנות, אז כבר לא יכול לעשות דבר אחר. אז נכון, קודם כל, במקום שיש מעט מאוד בשר שאוכלים, אני, אז אולי פחות או יותר, כל הבשר שצריכים למכור בשוק בא מהמסוכנות, מהסכנות. עכשיו יום אחד אני לא מוצא מסוכנת, אני רוצה צעירה, אז אני לא משלם יותר, אני משכנע אותו, אני שוחק לעצמו, והוא באמת מפסיד כסף, כי הוא רוצה לאכול. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע. בכל התשובה היא, קודם כל ככה, היום, אני אומר, היום פה ששוק. יש אדם, אדם לא קונה בשר כשהוא הולך לחנות שלו ששוחק אותה. הוא הולך לחנות, המחיר, אני מבטיח לכם, החנות לא מפסידה כסף. והמגדר שמכר לו לא מפסיד כסף. זה לא קורה, מה זה מחיר? מחיר זה העלויות פשע. לפעמים נוצר מצב כזה או אחר, זה חודש או חודשיים, אבל מתקנים את זה, כן? לכאורה התשובה פה, וזה מעלה שאלה, האם הדין היום צריך להיות שונה. אני באמת טועה בזה, זה לא כך, כתוב בשולחן ערוך. שבסך הכל אנשים רוצים לאכול בשר, אז הם הולכים לאיפה שלהם ושוחטים פעם. זה מה שכמו שאברהם אבינו עשה, שלח את אדם, אמר לו, לך רוץ, קח בן בקר, ושוחטים אותו. זה מה שעושים. לא עושים את זה, באמת מפסידים. אבל אנשים רוצים בשר, מה אפשר לעשות? אנשים, כלכלית זה לא שווה לאדם לשחוט בהמה כדי לאכול בשר. אבל מה? כתוב בתורה, מתי אנשים אוכלים בשר? מי אוכל בשר? כי התורה מראה. מי שיש לו טייבה. כך כתוב בפרשת ראה. כתבי נפשכם לאכול בשר. אחרי מי הוא? מי היה אוכל בשר חוץ מזה? אפשר לאכול לחם. אז וזה 90% מהצריכה. זה מה שקורה, כן?
אז אין שם בכלל חשבון כלכלי. אדם רוצה, אז הוא למעיס, הוא משלם הרבה. כלומר, הוא משלם, מה זה אומר? החשבון בנק שלו יורד במחיר של פערה בריאה. הוא מקבל חתיכת בשר, לא משהו. אז זה צריכים להוסיף משהו. אם אני רוצה לאכול סטייק, אני צריך לשחוט פרה שלמה. כי אי אפשר לשחוט רק סטייק. אני חי בבית, יש לי, אני ואשתי, בעשרת הילדים, כמה סטייקים אפשר לאכול? אז עכשיו יש לי עודף עצום של סטייקים. זה מוכרים לשכנים. זה כבר לא פעימה, זה כבר בשר. יש לזכור, בשר שכמה זמן זה יחזיק מעמד? יום, כי אין גם מקרר ואין גם מקפיא. אז מוכרים אותו במחיר של השוק. עכשיו, העצב הביקוש של בשר אחרי השחיטה הוא באמת נמוך. ההיצה הוא גדול יחסית, והביקוש הוא מנסתם קטן. ולכן המחיר הוא, עכשיו המחיר של השוק הוא מאוד, מאוד נמוך. למה זה לא נכון היום? היום זה לא שאני שעובד בקו, אז יש לי את. העצב והביקוש של בשר היום זה העצב הביקוש של החיים. מגדלים אדומים ומוכרים אותם לסיטונאים, הסיטונאים מוכרים את זה בשוק, אז אין איזה ביקוש על בשר, לחם, מותו. יש איזה ביקוש על בהמות. אבל אני מניח שבתקופת הגמרא יש מחיר מיוחד שנקבע על בהמות שחוטות, שהן עומדות רק על דבר אחד, ואני מוסיף משהו כתוב ראשי, עומדים על דבר אחד במהירות, ולכן זה גם כמובן משפיע על מחיר, ולכן הדבר הזה יכול להיות, הוא יכול להיות נכון. למה אני מגיד שזה? כאילו לא יראה שהייתי, אבל זה היה שינוי בפרספקטיבה של האיסור הנא, הייתי משמיט את המילה דמים. והייתי אומר, תראה, זה נכון שהמחיר לא יורד, בגלל ששוחטים. אלא, בנסתם המחיר עולה, כי עכשיו אתה משלם גם למגדר וגם לשוחט, וגם לה, כמו שאתה אמרת, וגם לחותך, וגם למערז, וגם מי שמזריק את המים כדי להעביר עוד יותר כסף. ולסיטונאי ולכימונאי צריך לשלם, אז המחיר רק יכול לעלות כל פעם שמקדים משהו, אז יש ערך מוסף, וגם מס ערך מוסף, אז במילה המחיר עולה, אלא שמה, אבל זה עדיין מקלקל, כי בהמה שווה, לא שווה של ממון, הבהמה הוא יותר מתוקן, הפך ממילה מקלקל, בהמה יותר מתוקן מבשר, כי בהמה זה גם חורש, גם יולד וגם אחיר. ובשר דבק אפשר רק לאכול אותו, אז לכן להפוך. אם היינו היפי, לא היינו אנשי כלכלה, לא היינו קפיטליסטים. אתה רואה בהמה, עכשיו אתה רואה חתיכת בשר, אז אתה בוחר. כי כאן היה יציר כפר של הקדוש ברוך הוא, יכול לעשות ככה הרבה דברים. אפשר לדבר איתו, אפשר לדרוש איתו, אפשר לרכוב עליו, אפשר לטייל איתו ולהגיע לחברים הכי טובים של אדם. ועכשיו יש תקניק, זה נקרא מקלקל. טוב, זה עמדה, אני עושה צריך לדבר, אבל העמדה היא בעצם נכונה. מה הייתה הבעיה עם זה? למה רשי לא מסביר ככה? כי אנחנו כן קפיטליסטים, כלומר הנאה או אי הנאה, זה שקלקלתי את העולם. עכשיו מיד נשווה את זה לשבת, בשבת הראשונים רוצים לחלק לכיוון אחד, השנים אומרים עכשיו זה יחיד לכיוון השני. בשבת זה יותר סביר להגיד את מה שעכשיו אמרתי, שמה שהיא לא אומר. מי שלוקח דבר טוב והופך את זה דבר פחות טוב בשבת, אולי זה לא נקרא מתקן אלא מקלקל. כי בשבת צריכים ליצור ולא לקלקל. יש לי סיבה טובה לקלקל. אני מאוד רוצה את התוצאה המקולקלת. כי אני אוהב בשר ולא אוהב פרות. אני אוהב דבר מקולקל ולא דבר מתוקן. יש סיבה, לא בגלל שאני משוגע, יש איזה סיבה, יש בזה תיקון קצת, כן? ואני רוצה דווקא אותו. כל החיים שלנו ככה, אנחנו באמת שורפים דברים יקרים, משום שאנחנו כרגע צריכים את זה. מי שצריך מים, כי הוא צמא, אז ודאי שהוא יהרוס את הכל כדי לקבל שתי טיפות מים. אבל זה עדיין נקרא מקלקל של שבת ולא אולי. בספר, זה לא נכון. אבל זה כי קלקלת. אבל באיסור הנאה כנראה, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו לבדוק, אם אתה לא מרוויח, ההגדרה היא יותר רווח והפסד. לכן רש"י מעמיד את זה על רווח והפסד, וטוען שיש כאן הפסד, למרות שעושים את זה כל הזמן, ואני לא חושב שאנשים משוגעים. צריכים להסביר למה אנשים עושים דבר שהוא הפסד כל הזמן, ואני עכשיו הצעתי מה שנראה לי זה ההסבר. אני, הנקודה האחרונה, שזה תלוי שזה לא שוק, אלא יותר פרטי ועודף, אז נתן לי גוף אמר לי אתמור, אני חושב שהוא צודק, אבל יהיה לזה השלכות. כלומר, היום, מי ששוחד, מה זה מי ששוחד? יש אישה יחיד, ומה זה שוחד? לא שוחד, כן. יש לי אדם שהוא שוחד, מקצועי, עובד בית מפתחיים, הלך בשחת בהמה, עם סכין של עדה זרה. אז הוא אומר, כן, כן? למה בעלי בית המטפחיים לא יודעים את זה? למה יש להם עסק שמקלקלים דברים? הם מפסידים כסף כל פעם ששוחד בבית המטפחיים, שוחד בהמה, אז הבית מפסידים כסף? הוא שלא. הוא הוסיף ערך, לפני כן הייתה שם איזשהו פרה. מה עושים עם פרה? א', יש עוד כמה נקודות שבכל אחד צריכה לקחת מהחשבון. א', לא חושב איתם. אז הלכתי כבר את החבישה. אז עדיין אפשר לגדל אותם בבלדון, ויום הבלדון הולך לגדלים אותם בשבילה, בשביל המסר. ברור שהם עשו את החשבון, והם לא מפסידים כזה, נכון? והם ידאגו שהמחיר של המסר יהיה מספיק כדי לחסות את העלויות, וגם לממן את הנסיעה שלהם לירושלים בקיץ. זה ברור. אז האם עכשיו עדיין, אז זה לא מקלקל, אז זה מתקן. ויש כאן איסור ענק, יש כאן רווח. המציאות של הגמרא היא מציאות שהוא צריך להיות נכונה, אחרת הדין לא יהיה נכון, וצריכים להבין איך זה קורה. כן.
פשוט ביקשתי יותר מקודם, שמישהו מתאבן לאכול בשר, ושחוץ לבן מה שלו, לכאורה גם זה לא יקרה. כי אני יכול לקרוא את הבן מה שלי, מישהו שיש לו בן מה קטן יותר חלשה, לאכול את הבן מה הזאת, וזה הולך כסף. אני לא
סתם
יש חוקרמה שלי, זה...
אמת, אם זה אפשרי, עכשיו אני לא יודע מה בדיוק זה, מסוכנת הוא לא דבר הכי כנראה, בניגוד למה שהצעתי בהתחלה, שאולי יש מספיק מסוכנות כדי לחילות כאן, זה אולי שלא נכון, אין כל כך הרבה מסוכנות, ובין אין כל כך הרבה מימות, כלומר, פחות, אני אגיד את זה בקצוע, אני לא יודע את העובדות, אבל זה לא שוק, בכלל זה לא שוק כמו היום. יש שווקים בזמן הגמרא, לתבואה יש שוק. למה? כי תבואה, בן אדם אחד מגדל כמויות עצומות של תבואה. ורוב האנשים אין להם תבואה. אז שם אתה הולך לשוק ואתה יכול לקנות את זה. כנראה, אני מבין שבבהמות זה לא ככה, זה לא שיש להם, זה לא, לא מגדלים אותם כמו היום, זה לא חסייה. אז יש אנשים שמגדלים בכאן. יש להם כמה שטורים. יש להם מה שהם צריכים בשביל משהו, שהם כל הזמן אחר משם. או סתם שעון. זה ברידיה, זה לא זה שחיטה. כי כל אחד, כל עיקר צריך אחד ושניים, בנסם שניים. ובשר אוכלים כזית בשבת, זה לא כזה רציני. אז אני מניח שאתה לא צודק, ברק, מה שאתה בעצם מציע זה שאתה אמרת, אתה מסכים איתי. אתה אומר, אם יש שוק, אם אדם שרוצה לאכול בשר הולך לחנות, אז הדבר הזה לא יהיה נכון. אם אדם שרוצה לאכול בשר הולך לעדר, אז יכול להיות שוק אינם. אז אני אומר לך שכנראה שזאת המציאות. אין שוק, אני רוצה לקנות בשר, ודאי שאדם נורמלי ישלם פחות ולא ישלם יותר, אז למה לשחות בהמה בריאה לחודש שחות? עכשיו, כמובן יש הבדל, אבל זה שיראה מה הפסוק. אם מה שאמרתי בהתחלה זה נכון, שרק שוחטים את הכדאי, זה רק שוחטים מסוכנות, אז זה גם אומר, טוב, מסוכנת יכול להיות צעירה, אבל מנסתם כאן מקבלים בשר לא הכי טובה. כי היא הייתה בהיבה מבוגרת. מה אמר אברהם אבינו לנער? בן הבשר רץ אברהם, ויקח בן בקר. הוא רץ לבקר ולקח בן בקר. למה הוא רץ לבקר ולקח בן בקר ולא רץ לבקר ולקח בקר? כי לאנשים חשובים, כמו שלושה ערבים שנכנסים לך באמצע היום, במדבר, אז נותנים עגל ולא בקר, כי זה יותר טעים. וההסד הוא יותר גדול בשוק, אז היום זה באמת לא יותר, אין ספק. אז זה, אנשים עושים דברים לא כדאיים לאכול בשר, מבחינה כלכלית זה לא כדאי, אבל הם רוצים לאכול בשר. אם יש לך שוק, אז לא משנה. אם אנשים עושים דברים לא כדאיים, אנשים רבים עושים משהו לא כדאי בגלל שרוצים בשר, אז הכפר יהיה כדאי. השוק יתקן את עצמו. כנראה שרצו נגיד שאין שוק.
לא התמדתי שיש שוק
שלם,
אבל אני
בכפר,
אני יכול להחליט.
זה לא כזה מצוי. זה כנראה לא כזה מצוי. מה שאתה אומר זה שוק. אתה אומר שתמיד אפשר להחליט, זה אומר שיש שוק. שוק לא צריך להיות חנות. זה יכול להיות במציאות כזאת, שמים פתק. זה גם שוק, שמים פתק באינטרנט. מי שיש לו מסוכנת, אני רוצה להחליף עם הבריאה שלי. זה גם שוק. או שאין אינטרנט, או שאין שוק, או שאין אינטרנט, אז זה לא כל כך קל. אני כרגע, אשתי קמה בבוקר ואומרת, מתק, אני רוצה בשר. אני צריך את זה עכשיו.
למה לא להגיד שזה קל? אולי כמדי המצב, שכמעט לא שחשבים לנו את זה.
שלא אמר? אולי
נכון
שבדומה בגמרא זה לא הופתם. אוקיי, יכול להיות. אני הייתי מעוניין, קודם כל שאלתי את עצמי את השאלה. אז התשובה צריכה להיות ציבור של מקרים מציאותיים, שבעצם מונעים משוק חופשי להתנהל. זה נדמה לי המציאות כזאת. וזה בסדר, אני מבין שזה שונה מדי היום. אתה יכול להגיד כמה, אני לא יודע מה אחוזי המסוכנים, מה אחוז הבריאים, כמה, מה היחס של בעלי חיים ובני אדם בחברה. לפני הרבה 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 שנים הכרתי בניו זילנד והייתי בעיר אוקלנד, שזה עיר בירה, עיר חשובה. ניו זילנד זה לא בדיוק תל אביב, אבל זה עיר. באמצע העיר יש גן ציבורי, כאן יושב, כאן עצמו, כל עיר יש לה גן. באמצע הגן הזה היו בערך 300 כבשים שמסתובבים בצורה כזו שלא יכולת לדרוך על ה... רק גויים היו יכולים לדרוך על הדשא שם. אתה הסתכלת על הדשא, דשא מאוד מאוד ירוק, מאוד מאוד בריא, תוך השם, הוא קיבל את כל המזון שהוא צריך, אבל זה היה מצוין. למה? אחר כך הסבירו לי שיש 2 מיליון אנשים בניו זילנד ו-40 מיליון כבשים. ודרך אגב, זה מתבטא במחירים. חנות כשרה לא ראיתי, אבל עברנו להגיד חנות בשר, לא כשר, ומחרו בשר פלא. זה היה אז. לא יודע מה, במה להכפיל, אבל תבינו לי שזה השקיל אותנו, 16 סנט לפאונד. 40 סנט לקילו. היו פי 10 יותר כבשים שבני אדם. זה מדינה שמגדלת, אבל הגמרא, אף אחד לא מגדל. גם את בגדי בקרים, בגדי בקר פה גם, שמחזיקים קצת. דרך אגב, צריכים לשאול, רש"י אומר שיש 3 דברים, הוא זה בשביל הבקר, מה עם הכבש? הכבש לא יכול לחוש. זה לא דברים, יש צמר, יש חלב, יש גבינה, יש הרבה דברים לחי שאין באמת, אבל ההחלטה היא צריכה להגיד, ההחלטה היא יותר מתוצרת. אני לא מעוניין כדי להכנס למציאות, כי מה אני יודע עם המציאות? שזה יש פרופסור. אני מעוניין כדי להבין למה רש"י כתב דמים, כי הייתי יכול לעקוף את כל הבעיה הזאת ולהגיד, מה אכפת לי מהדמים? דמים יהיו יותר או פחות, זה שוט, זה עולה וזה יורד, תלוי אם זה לפני פסח אז הביקוש לבשר עולה, ומן הסתם זה יותר כדאי לשחוט כבשים מאשר שער הזמן, כי הרבה אנשים כולם צריכים כבש, יש להם צריכים כבש, אז אולי רש"י כבר לא צודק, אולי מחיר של בשר יעלה במחיר ולא חושים, בשבוע ימים בטח שלא חושים, אז או עושים כבש, לא יודע, ובכל זה חופש, אי אפשר לעשות איתו כלום, אז מן הסתם, אלא שאפשר לקחת כל הבעיה, זה משהו עקרוני יותר, מהותי יותר. בימה בחייה היא טובה להרבה דברים, ובימה התמותה רק טוב לדבר אחד, אז יש כאן מקלקל, מקלקל ערכי ולא מקלקל, אז רש"י, מן הסתם יכול לחזר, אבל הוא לא קיבל את זה, כי רש"י בעצם קובע כאן, וכל הראשונים שמצטים את רש"י מצטים אותו ולא חולקים ולא מתקנים אפילו מילה במילה, כנראה שלפחות הסוגיה הזאת, אנחנו הולכים להבין את זה יותר טוב במה, המדד של מקלקל ומתקן הוא באמת כספי ולא משהו אחר. זו הייתה המטרה שלי. עכשיו, וזה נכון גם אם לא צדקתי בקושה, אני חושב שהקושה הייתה טובה, והתשובה היא בערך בכיוון, אני לא בטוח על העובדות, אבל בערך בכיוון הזה שנוצר כאן מצב שמבחינת היום, מבחינת השוק הקפיטליסטי, כל דבר היום יש לו מחיר. אין דבר כזה שאתה משלם לבן אדם מה שהוא צריך. כן? בגמרא יש הרבה דברים כאילו, מה אומרת שקרקע אין לה הנאה? זה גזרת הכתוב, אבל אחר כך, במשנה רבי יהודה אומר, ויש משנים שקשורים גם לקרקע, הם אומרים שגם ספר תורה וקריבאי, יש כמה דברים שאין להם הונאה. אז רש"י מסביר את הסיבה, כשאדם מוכר את הדברים האישיים שלו, אז אין לזה מחיר, הוא לא רוצה למכור בכלל, הוא אוהב את זה, הוא מוכר בגלל שהוא עכשיו צריך כסף, אז לא רק לפי מחיר השוק, אלא לפי המחיר שלו, המחיר שלו זה שווה מיליון. אז לכן, אין בזה, הוא יכול גם לדרוש מיליון, ולא בזה בעונה, כי זה המחיר האמיתי שלו. חכמים אומרים, לא, צריך ללכת את השוק, וזה לא, מה זה שווה שם? אז תגיד לי, ברור שהוא את העונה, כי במקום למכור את זה, בצורה הזאת האישית בבית, ואז מנצלים, אתה מנצל את השני, תקטה לי את השוק, שווה שוק. כנראה שהשוק לא תמיד יש עוד דבר, זה לא שיש מחיר שוק. היום, אנחנו יודעים שלכל דבר יש מחיר. אני, זה היה ממש... פתח לי עיניים, עד כמה זה הגיע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה שווה ביצית של אישה? תגיד. זה שאלה, לא יודע כמה זה שווה, אבל... לא, יש שוק, כל דבר יש שוק. פותחים אינטרנט. ויש שם דבר, זה מאוד מעניין. כבר צריך להיות אינטרנט אמריקאי, איפה שמוכרים ביציות. בארץ אין שוק, אבל בארץ אין שוק בכל דבר. ואז מגלים שאם האישה היא לבנה, בלונדינית, ולומדת בהרווארד, המספר שאני אתן לכם היום זה בין 15 שנה. ולסתם מחירים לו. לבנה אחת, הבא דברים, לבנה, בלונדינית, לומדת בהרווארד וגם אתלטית. יש סתירה בשביל הדברים האחרונים. גם זה לא נכון. אז ביצית אחת עולה 20 אלף דולר. אם היא שחורה, ומסתובבת ברחוב ולא הכי בריאה בעולם, כלומר היא צורכת גם מזון וגם דבר אחר, אז זה עולה 75 דולר. עכשיו קיבלנו כמה שווה בן אדם. יש כמה שוק לזה היום, לא כל דבר יש שוק היום, אוקיי, בעולם קפיטליסטי. אז אף אחד לא יכול להגיד לא, אבל לא שוחטים מישהו, כלומר, נכון, בן אדם, אני רוצה לדעת, מה שווה יותר, בן אדם או כליה? זאת אותו שאלה של הגמרא, מה שווה יותר, שור או בשר? מה שווה יותר, בן אדם או כליה אחת? מה התשובה? ברור שכליה, מה זה תחום לדמי? בשוק! יש מחירים, יש מקום שמוכרים את זה. במקרה שלנו, היה בית חולים בתל אביב, או ראש מחלקה בתל אביב, שהיה ראש השוק. זה לא כזה פטסי, נכון, זה נגד לכם. מה התשובה, מה שווה יותר? בן אדם, מה זה בן אדם? בן אדם זה איזה אלבן, כן, לא אבל, מולדבי. איזה מולדבי אחד גר בכפר במולדבי. כמה הוא שווה? טוב, אנחנו יודעים, נגיד אם זו אישה, יודעים, בתל אביב מוכרים אותה ב-5,000 שקל. כמה שווה הקריאה שלה? 30,000 דולר, 40,000 דולר. אז השחיטה הוא מתקן ולא מקלקל, זאת עובדה. עכשיו, זה הדוגמה הקיצונית, מה שאמרתי, בואו נשכח מהכסף. ברור שלהרוג בן אדם זה מקלקל, כי בן אדם הוא צל בלוקים וזה, והקריאה זה בחורה קריאה. אז שם יש הבדל מאוד מאוד בולט בין הערך הכספי לבין איזשהו מדד הומני או ערכי אחר. אבל היום לכל דבר יש מחיר. אז בגמרא זה לא נכון, לא לכל דבר יש מחיר, לא בגלל שהם יותר ערכיים, אלא בגלל שפשוט לא היה שוק. אין שוק לרוב הדברים. שווקים לדברים שכל הזמן יוצרים עודף ומחסור. אז כל מה שניסיתי להסביר זה שגם בשר יש דבר כזה. אבל למה יש עודף ומחסור בבשר? אז בסופו של דבר, אני חושב שנתון הכי חשוב זה ששוחטים בקר אחד, מקבלים 1,000 קילו של בשר, והסיבה ששחטת היה כדי לקבל 2 קילו של בשר. עכשיו יש חודף. ועודף הזה צריכים לקרוא בשוק, באמת, צריך להוריד את המחיר כדי לשכנע אנשים שהגיע הזמן לעשות בר מצווה, כי אחר שמצוות בשר, בשר זה לא דבר שאוכל. טוב, זה ברקע, מה שדעתי זה התוצאה הסופית. יש כאן חשיבות גדולה מאוד, רשי אומר את זה, אני הייתי יכול להגיד רק לקרוא רשי ולא להגיד שום דבר אחר. רשי מדגיש שאני צריך שיהיה כאן מתקן, זה שמר שהמחיר עלה ולא מקלקל שהמחיר ירה. וזה יהיה מאוד חשוב בהמשך כשנגיע בסופו של דבר ליאור לחנה לים המלח, שזה דרך לשנות את המחיר ולא דרך לשנות את ה... טוב, אז מה אומרת שזה נקרא מקלקל? תוספות שואל שאם זה מקלקל, הביטוי של הגמרא היא מקלקל. לכאורה הגמרא לא הייתה צריכה אותו מקלקל. לא נהנה, אבל המילה מקלקל זה מילה קצת זרה פה. המקום הביתי, מרגש הביתי שמילה מקלקל, זה בלכות שבת. בלכות שבת, הדין הוא הפוך. נכון שתוספות היה צריך ללכת למסכת פסחים לגלות את זה. זה נורא מעניין, באמת. יש אב מלאכה שנקרא לשחוט, כן? אבל כדי להוכיח בצורה ברורה ש... ששוחט הוא תמיד מתקן, אז תוספות הלך למסכת פסח שני, פסחים, לא החלק שלומדים בישיבה פסחים, אלא החלק שלומדים רק בבריסק ובעצר אחר בצחיים, מגלים שם ששוחט בימה, והיא בכלל אסורה, זו הייתה שחוטי חוץ, אז אפילו לא איתרת אותו, אף אחד לא אוכל אותו, אבל זה היה בשבת, למה? כי מתקן להוציאה מידי אבן מן החיים. אז אין שם, אין שם, א', כל שחיטה אמרנו שהמחיר יורד. כאן המחיר יורד פלאים, כי הבהמה אסורה באכילה, זה שבות החוץ. אבל יש נקודת אור בתוך כל החושך, שזה לא כל כך מעניין, מסתם זה לא מעניין את השוחט, לא מעניין אף אחד. כן? זה מעניין את הלנדן. לפני כן היה איסור אבן מן החי, ועכשיו אין איסור אבן מן החי. לפני כן הייתה בהמה שהעתיד שלה הייתה טובה, ועכשיו יש לך בהמה שאין לך עתיד בכלל. אז הפסדת המון כסף, קלקלת המון דברים, ותיקנת דבר אחד, זה מה שנקרא תיקון קולדו. תיקון קולדו הכוונה היא בסך הכל מקלקל, אבל בסך הכל זה סך הכל. אז יש כאן 9 קלקולים ותיקון אחד, שלא בכלל לא עולה ולא מחפה, ולא כמעט שלא נוגס בכלל, אבל מצד עצמו זה תיקון, זה מספיק לשבת. אז לא שואל, מה הידע? למה בשבת מספיק בלשון של התוספות תיקון קולדו? ובאיסור הנאה צריכים תיקון גומו, תיקון מוכלל. לשון התוספות בתשובה היא, שייני שבת עם הלכת מחשבת עשרה טהורה, וכמד שיש תיקון פה, תוכל שם הלכת מחשבת, שלכך נתכוון, אף על פי של קולקול או יתר על תיקון, אבל עניין נהנה מאוד כוכבים, לא חשב הנאה כמד של קולקול או יתר על תיקון. אז מה התוספות הסביר? מי שקורא את זה, אז מתחיל להסביר לעצמו, מה כתוב בתוספות? הוא אומר שא', מלכת מחשבת עשרה טהורה, זה תת פסוק. שיש את הפסוק, כן? זה תהיה לשאול הגמרא, שמבוסס על רמה של פסוק. בשבת יש כלל גדול, שנוגע להמון המון הלכות שונות לחלוטין, לפעמים חומות, לפעמים קרודות, מלכת מחשבת עשרה טהורה. כאן זה חומר, כלומר בגלל זה יותר קל לבוא שבת. בדרך כלל מלכת מחשבת זה קולה, אז זה דבר שלא צריך להיות גופה, אז מותר, כי בדרך כלל מחשבת אבל רחמנה, כאן זה הפוך. ותוספות גם מסביר למה זה הפוך. איך אני מגיע למלאכת מחשבת לזה של תיקון פורט הזה מספיק? נקודה שנייה של התוספות. מלאכת מחשבת עשתה תורה ו... מה נקודה שנייה? ולכן? מה הקשר בין מלאכת מחשבת עשתה תורה לבין תיקון פורט? כנראה העיקר הוא המילה מחשבת. איך המחשבת כאן נכנס? מה כותב התוספות? וכיוון שיש תיקון פורט, חושב מלאכת מחשבת ש... לכך נתכוון. אז מה התוספות אומר? מה התוספות אומר? אם אתה, כמו בשבת, לא אכפת לי אובייקטיבית האם זה רצוי או לא רצוי, כדאי או לא כדאי. השאלה היא, לך יש מטרה וזה עושה. זה באמת הפשט הבסיסי של מלאכת מחשבת. לכולו ולכולו. כלומר, מלאכות בשבת הן לא עשייה, לא פעולה מסוימת, אלא להשיג משהו. אדם מחשב ומשיג את מבוקשו. אז אם אדם יש לו תוצאת מלאכה, אבל לא היה מה שהוא רצה, לא חשבתי בגופה, או חשבתי מתכוון אולי, אז זה פתור, כי זה לא מלאכת מחשבת. אבל הפוך, קח את האמרה בגובה קמה, שזה אולי דוגמה, אחת מהדוגמות הקיצוניות לחוב של המחשבת. מה שאומרת שם זה כמו בגובה קמה, לא בשבת. כן, אמרה אומרת שרוח, ליפתא וליפתא רוח, השתמשות ברוח כדי להשיג, זה גרמה. לא חשוב הפרטים בדיוק, כן? ניסמתי משהו, היא רק אחלת, ליבה וליבת הרוח, אז פתור, כי יש גרמה, הרוח כאן הסבר. אז מה שואלת, אז איך חייבים בשבת על זורם? זורם זה מלאכה שבו נכנסים, זורקים את התבועה הנקצרת, אחרי גישה, התבועה המעורבת של פסולת ותבועה וגרעינים. אבל הם מעורבים, אי אפשר לאכול אותו, זורקים אותו לאוויר ויש קצת רוח, אז המוץ הוא יותר קל, אז הוא נופל במרחק של 2 מטר והגרעינים שיותר קדים נופלים כאן. זה באמת פלא שזה עובד, אבל זה עובד. זכיתי לראות את זה. בימי ביניים, כלומר לפני 30 שנה, זה מנהג בעולם השפועל שהיו נוסעים בתקופה, התקופה שעכשיו פחות יותר נגמרה, תקופת התחת הקיץ, תאריך שאני נסעתי היה יום עצמאות, אז בערך, לכפר השכן, היום אפשר להגיע אליו כי יש שם מחסום, הכפר, לא ג'אבה, זה שם מול,
צוריף,
ובאמצע צוריף היה שם משלח אבן, וזה היה המקום של הזריעה, כמו גורן ארנן היבוסי. נסעתי שפר ידי, מישהו בא לבקר אותי, ואני טוב, בוא נבקר במוזיאון מוזיאון המקומי, היה שם ערבי זקן אחד. ממש לבד, ממש שם לבד. ויש לו רחת, יש לו רחת, והוא עשה ככה, אנחנו לא התקרבנו מאוד בדיוק כמו זה נפל, אבל בידו יש שם שתי ערימות, במרחק של 5 מטר זו מזו. באמצע שום דבר. ואחד היה כנראה גרעיני, ואחד היה מוצא, מה שווה? שואל הגמרא, אבל זה גרבה, אמרת שבבקמה זה גרבה. אז איך בגרמה בשבת? פתור, אומר הגמרא, מלכת מחשבת אמר רחמה. יש מחלוקת, ניסוח שונה בראש ובראשי ספרד שם, חשוב על החלמייס לגבי איך מגדירים הלכות בשבת, אבל פחות או יותר הרעיון הוא ש... כך עושים את המלאכה. כלומר, אני בשבת, אם אתה מנצל בשיטה את כוחות הטבע לעשות משהו, אז אתה מנצל, אתה הצלחת לאמץ אותם. כי עשר שבת, לחומרה, הולכים אם זאת את הכוונתך והצלחת להשיג אותו, זה יכול להיות מלאכה. הגבול של דבר הזה מאוד חשוב, כי היום אנחנו, יש כל מיני דרכים, איך לעשות כל מיני דברים בגלל שנצלים כוחות אחרים. זה הכל מותר או אסור, בסדר, צריכים לבדוק. אבל במה זה, כשאלה אם אתה ישירות או לא, אז אם יש רוח, נכון שניצרתי אותו והשתמשתי ברוח, אבל אני לא הזעקתי, הוא יזעק לכן פתור. אוקיי, אז הספוט אומר שכאן הוא מסת נקודה אחרת. יש כלל שצריכים לתקן ולא מקלקל. אז כיוון שמלאכת מחשבת אמר רחמן, אז בשבת, אם יש אפילו טוקן פורטה שבכל זאת הייתה המטרה שלך, אז גם הדין של מקלקל ומתקן, דין אחר, הוא תלוי בזה. אז מה זה מתקן בשבת? צריכים שהמחשבת שלך היה לתקן. אז אם אדם אומר, אני אקלקל את כל העולם כולו כדי להשיג דבר אחד קטן, זה נקרא מלאכת מחשבת בשבת, ולכן זה גם נקרא מתקן בשבת. כי הוא תיקן מה שרצה לתקן, ולא אכפת לנו מדברים אחרים. אבל לגבי איסור הנאה, אז זה לא קשור בכלל למלאכת מחשבת. השאלה היא רק אם בסך הכל, בסך הכל זה התוספת של הגמרא והתוספות, בסך הכל נהנית או לא נהנית, תרגום, תיקנת או הפסדת או קלקלת, אז זה מלאכת לפי הסך הכל. תספורד הוא לא מהחוץ ברור, כי תספורד משהו רק זורק איזה ביטוי, ואומר לו להבין. ברמב"ן, ואינני חושב שיש מחלוקת בין הרמב"ן לבין התוספות. אני חושב נקרא את הרמב"ן, ונבין שזה הפשט אמיתי בתוספות. רק שהוא התפתק קצת בצורה יותר טובה. הרמב"ן התקיש תודה אחרת, לא מלאכת מחשבת כל כך, אלא אמר, יש לו צמד אחר. בתוספות זה מלאכת מחשבת נגד, מה הצמד של מלאכת מחשבת? לא מלאכת מחשבת, מלאכת מחשבת או לא. ברמב"ן כתוב ככה, שואל מגמר בפסחים, ולא קשר, לגבי שבת מלאכת מחשבת עשרה טובה, ולא פטרה אלא מקלקל גמור שאין בו מחשבה. מכיוון שחשב עליה לשום תיקון לשחתה, הווה תיקון בגופה של בהמה למידי. זה הוא התחיל כמו התוספות. מלאכת מחשבת אמר טהורה, ולא פטרה אלא מקלקל גמור שאין בו מחשבה. אבל במקרה של השוחט בפסחים, מכיוון שחשב עליה לשום תיקון בשחתה, הווה תיקון, עכשיו התוספת, בגופה של בהמה למידי. אבל לגבי עבודה זרה, הנאה עשרה רחמנה, והלקה לגבי גברה, שהרי קלקל יותר ממה שתיקל. מה הניגוד? הוא מסכים עליך מחשבת, אבל מה הניגוד שמודגש ברמב"ן? לא כתוב את הספות בכלל? זה די ברור, כלומר זה מדהים לצורך בישולים שמדברים בצורה כזאת, אבל כאן הרמב"ן, למרות הקשיים הרגילים שיש לרמב"ן להתבטא בצורה בהירה וחילוקים למדניים, כאן הוא פחות יותר אומר את זה כאילו הוא נולד לא בג'ירונדה אלא בעיר על גבול בלרוס ליטא בסוף המאה ה-19. מה החילוק בין שבת, בשבת, במה אני מעוניין בשבת? תיקון של החפצה, הוא אומר, הרי תיקון, לא בחפצה, הוא אומר אותו דבר, בגוף של בהמה למידי. ולגבי איסור הנאה, במה אני מעוניין? תיקון מקלקל של ה... או לא של ה, אלא לה, לגב, הוא אומר, שהרי בהלקה לגבי גברה, כאן הוא ממש אומר, בהלקה, אין כאן הנאה לגבי הגברה, כי הגברה בסך הכל, בסך הכל יפסיד, למרות שהוא רצה להפסיד. ולמה הוא רצה להפסיד? כי הוא רצה להרוויח משהו קטן. אז בתודעה שלו, כן, אבל, אז לא מסכים בתודעה שלו, אבל הרמב"ם לא מדבר בתודעה, אומר, בשחיטה אני רוצה לדעת האם הבשר, עכשיו, מה ההסבר של הרמב"ם? למה בשבת, הרמב"ם לא מדבר בשבת דום רחמן, אני לא אומר את הקשר, למה בשבת אני מעוניין לדעת האם החפצה קיבל תיקון במידי? קצת פילוסופיה, קצת מחשבה. מה הדין של תיקון ומקלקל בשבת? למה שבת צריך להיות מתקן ולא מקלקל? אתה מדליקות, אז מה אני מסורף הכל? אבל כתוב בתורה, לא תמריש כמו משפטיכם. מה לכאורה היסוד של הגבול מחשבה? אבל זה לא מחשבה, זה מה שהלכה. מה הדין של מתקן בשבת? זה הגדרה של מלאכה. מלאכה זה לא לשנות דברים, זה ליצור דברים. כשהייתי מסע של תרם את הארץ, מי ששפט וינפש, כן? זה כשבוך הוא יצר את העולם, מלאכה אסור ליצור. אז ליצור זה לתקן משהו, כן? אז זה לא מעניין אותי המחיר. לא מעניין אותי המחיר. כשבוך הוא ברא את העולם, זה עלה לו בעמוד. ועל ידי זה הוא פגע בצורה גדולה מאוד במלכותו. תכן הוא היה מלך על הכל, ועכשיו הוא מנסה להיות מלך על הכל והעולם מתקשה לקבל, אז זה עלה לו המון, אבל הוא רוצה עולם. אז זה נקרא ליצור, החפץ צריך להיות יותר במשהו מיישד את נכן, משהו יצא מהמלאכה. אז משהו יצא, מה יצא? התערב במנחה. אבל ביצור הנאה, למה צריכים מתקן ולא מקלקל? באמת, מתקן מקלקל זה ביטוי, זה לא הביטוי הכי טוב, זה מושר, זה רק כדי שנתבלבל קצת. אבל מה צריכים באיסור הנאה? שתהנה, כן? אז נכון, אז אומר, אז אני מסתכל, לא, אז נכון שאני שיפרתי משהו. לקחתי סתם בהמה, סתם אז הגוף בהמה, והפכתי את זה לבשר, כן? זה יום עצמות, בפני חניה לך כבס, כן? מה זה כבס? ועכשיו יש לך סטייק. זה ברור, זה מתקן, אבל זה עלה לך מיליון דולר. אז השאלה היא, אם הגבר נהנה, הוא שמח. אז יש כאן דברים עדיין צריכים לסביר. הגבר שמח, הוא רוצה. זה הייתה כוונתו. אבל בסדר, הבן אדם לא נהנה כי הוא מפסיד. אם הוא מפסיד, אז הוא לא נהנה. זה מה שאני מסביר. ולכן הוא עושה את כל הכוונה של התוספות. אני לא חושב שיש הסבר אחר. זה רק התוספות לא ידגיש לנקודה הזאת. זה מאוד מסביר לנו, אומר לנו להבין. ולכן מחשבת אמר רחמנו. וכיוון שהשיג את כוונתו, וכאן יש כמה שהשתיקו פלוטו, כבר שמלך מחשבה שלכך נתכוון. צריכים להגיד מה שהרמב"ן אומר, כלומר, אם אני מתכוון לעשות את תוצאה כזאת, וזה מושג, והתוצאה היא תוצאה חיובית ולא שלילית, זה לא נכון שלפי התוספות, כל מה שאדם מתכוון לעשות, אז זה יהיה מתקן. כי יש, בכל זאת צריכים מתקן. אדם הולך, יש כאן קיר. אני לא אוהב את הקיר. אז אני הורס אותו בשבת. יש לי כוונה. והושג כוונתי, מלכת מחשבת הרמחמן, מחשבתי קוימה. אבל זה פתור. כי זה מקלקל ולא מתקן. אלא אם כן, סתרתי כדי לבנות. צריכים סותר מנת לבנות. אבל סותר מנת לסתור. אנחנו שייכים לאיזושהי קבוצה אנרכיסטית שרוצים להחזיר את הכל לטבע. אנחנו מתנגדים לבניין הזה, אז מסתם יש קבוצה אחרת כזאת שעדיין לא יצאה לפועל, הארגון להשמדת בנייני הולילנד בירושלים, שבין אנשים שרוצים להצטרף, יש רק מישהו שיארגן אותם. אז כשיפוצצו את הולילנד, לא חייבים בשבת, כי זה מקלקל. במילים של התוספות, כיוון ש... נדבר גם מילים. חושב מלכת מחשבה שלכך מתכוון, זה לא הסבר. אם יש תיקון פולטה חשב מלאכת מחשבת, שערי מתכוון. אתה צריך לכוון לתיקון, אבל אם אתה מתכוון לתיקון, לא חשוב לי שאובייקטיבית יש הפסד. המלאכת מחשבת של התוספות, זה כדי להגיד שהוא יכול עם המחשבה שלו להתמקד ביתרון הזה ולהתעלם מההפסדים הגדולים יותר. אבל בהנאה, שאין יש מלאכת מחשבת, אז אני לא מתמקד בשום דבר, אני פשוט שואל, סך הכל, זה הסך הכל. אז אמן, עושית משהו. שהוא מאוד יסודי, ואני קראתי את התוספות, אז קראתי לחשוב, 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 בסוף אמרתי חצי בגבי בעצמי, אבל אז זה לא היה כתוב בתוספות, אז זה ברמב"ן, ושמחתי, כן? הרמב"ן הסביר שבשבת אני מעוניין האם החפצה יש בו תיקון, בשבת אני רוצה לדעת אם בן אדם מה הרוויח, שניתי עכשיו מילה, מה זה מתקן? מה הרוויח? אם אתה מסיר, אז זה לא נחשב למתקן של איסור הנאה. יש לו סיב שזו הסוגיה היחידה שהמילה מתקן וקפה מופיעים בהקשר של איסורי הנאה. וגם לזה הסיבה מה שקדמנו. רוב איסורי הנאה בשעה זה הם מאכלים. אז אתה נהנה, כי אתה נהנה מגופה, אתה שם את צהלו, אז אתה נהנה. אנחנו לא שואלים אם הוא הביח או לא הביח. כן, הוא השתמש בזה. אבל בכלים, שאתה עושה אותה כדי לתקן משהו אחר, אז שם המצוק הזאת עולה. אבל רק פה כתוב בקלקלו. בקלקל זה מושג יסוד בשבת. אני מניח שוב אנשים לא היו בכלל מקשרים מזה לבין איסורי הנאה. זאת אומרת, אתה בודד את אולי יחידה. זה זוכר בדיוק. אבל בכל זאת, כבר בחרה בלשון הזאת, צריכים להסביר, צריכים להסביר שזה מושג אחר. בסופו של דבר, מה אני חושב, אני צריכים לסכם, אני חושב שזה לא נגד הראשונים. מה שהגמרא שלנו אומר שבאיסור הנאה אני מעוניין ברווח והפסד. שנות את המילה כבר. שיש אותו מילה, מקלקל ומתקן, אז זה מה שהרמב"ן אומר. מתקן עם הקקע של הגברא. לא שהוא מתקן את עצמו כזה עצמו. הדבר הזה הוא בעיניו או בכיסו. לכן התשובה האמיתית היא מרוויח או מסיד. אם הוא מסיד, זה לא ענה. בשבת לא אכפת אם אתה מרוויח או מסיד. מה אכפת לי זה אם החפצה עלה או ירד. אז הגמרא מסבירה בפסחים שעלה וירד זה מושג מסובך. אז מספיק שהוא עלה במשהו למרות שהוא לא צריכים עלה וירד סך הכל. זה מספיק עלה וירד לגבי משהו, כן. פגעה בפסד לא שייך הרווחתי קצת אבל הפסדתי יותר. רבע פרסי זה תמיד לסך הכל. תיקון החפצה, ותיקון החפצה, אז המצב מסובך, נשאר מסובך, אז תיקן הרדפי, אדם שגם עושה שני פעולות בבת אחת. קרקרתי ביד אחת ותיקנתי ביד שנייה, זה רק שהוא חייב, הוא פטור על זה, חייב על זה. אז גם ביד אחת הוא תיקן וקרקר, אז הוא יהיה חייב, כי הוא תיקן וקרקר, אז קרקר לא חייב, אבל תיקן, אוקיי, חייב, כן.
אז
איפה הייתכן מקרה
פרוך שבו אני... פטור
בשבת וחייב בן
אלו, אם
אני
בעניין
כלשהו
מחוץ
לחלון
הזה,
אני מניעור שאתה, אני פטור בשבת וחייב כיפה שאלה תהיה את המחיר שלו. זה בטאי זה נכון, זה בטאי, זה אפילו לא היה שום מקרים. כל המקרים של מקרקע, הם לא אנשים משוגעים. מקרקע זה פעולות מאוד נורמליות, מה בשבת, יש מקרקע, 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 זה פעולות שקורות כל יום. אם כן, אז יכול להיות שגם מביכים מזה. אם יש כאן קיר מכוער, וזה הורס את הנוף, אז נקלקל אותו, ויהיה לנו נוף, אבל זה מקלקל, ולא, כי המקלקל תלוי בבניין עצמו, לא, ב, לא בעולם, תיקנתי את העולם, אבל לא תיקנתי את, את הקיר, כדי לעשות פעולת סתירה בשבת, צריך להיות סתירה על מנת לבנות, לא סתירה על מנת לסלק. הגמרא אומרת, זה מקרה קיצוני, זה גם, זה לא כדאי, זה גם מקרה מסובך, יש מחלוקת שם, אבל אני איתו בגלל שהוא, שהוא שהוא קיצוני, שלב הגמרא, עם ברית מילה זה מקלקל לא מתקן. ההנחה היא שזה מקלקל. כי לעשות חור בבן אדם זה מקלקל. השאלה היא אם רווח, רווח מצווה, רווח, רווח גוחני, זה נחשב למקלקל. אם אנחנו מתלמים מיינדוסיות, שזה ברית מילה, אז לחתוך עבר ממישהו, למרות שאתה מאוד רוצה. ברור שאתה רוצה, אז השפוך הוא ציווה. לא שאני מתעלם מעובדו, השפוך הוא ציווה, לכן אני עושה את זה. עושים ברית בשבת, עושים ברית בשבת. אבל הגמרא חשבה שזה בקוזן מקלקל, השאלה היא למה התורה הייתה להתיר את זה, זה מותר. למה צריכים פסוק מיוחד להתיר? זה שכמובן פסוק, יש פסוק מיוחד להגיד מילה, אפילו בשבת, לומדים שמקלקל בחבור החיה. זה הראיה של רבי יהודה לשיטתו שאין פטור מקלקל בחבורה, כי אחרת למה צריכים פסוק. אז הראשונים שואלים, או הגמרא בעצם שואלת, למה זה מקלקל? זה מתקן, אם מתקן את הגב ולהיות בעברית. זה רמב"ן במשפט שלו, לא זוכר בדיוק, אבל לא מסכים, האם, זאת השאלה של הגמרא, האם תיקון לא פיזי, לא חילוני, כן, אם תיקון רוחני נחשב לתיקון, או סתם רצון של בן אדם. אבל רצון של בן אדם זה בעיני שכן, בן אדם רוצה שהבן שלו יהיה נימור, אבל זה עדיין מקלקל, וכולנו נעשה את זה, וזה שווה כסף גם, לשלם למויל, וזה אין לנו המון כסף, כי אנחנו רוצים, רוצים להיות מקלקלים. הקשבוך מסבר לקלקל, אז הוא רוצה להיות בקלקל. הדוגמה השנייה של הרגילה, קצת יותר פיקנטי, לשרוף מישהו, לשרוף רשעים, לשרוף אנשים שחייבים שריפה בשבת. אז זה בקלקל. כי העולם מרוויח, אני מרוויח, אבל הדבר ששרפת, האישה הזאת, בת כהן, ששרפת, אז זה מקלקל. מקלקל מאוד כדאי, עוד אפשר אולי שזה גם, אז אני נהניתי מה... אז ביסורי הנה זה יהיה, כלומר, לשרוף אותה על ידי זה שהעצים יהיו עצי של עבודה זרה, אז כן, יש איסור, שאתה נהנה בעבודה זרה, שתמש בעבודה זרה הזאת, כדי לשרוף בנות כהן של זינו. אבל בסדר, אז זה מותר בשבת ואסור במעלה. אין, אין, כן, אין ספק. טוב, לחתוך בבשר זה אסור, כי זה מתקן. אחרי שהבהמה כבר שחוקה, אז היא עומדת רק לאכילה, אז אי אפשר לאכול חצי פרה, צריכים לאכול חתיכות קטנות, אז החיתוך זה זהנה. מה שאתה אומר, לפעמים שהשוחט אסור מסוכנת, חתך מותר בעת מדקאי מן לגום. אוקיי, עושים את החשבון שלפעמים לחתוך בשר זה מקלקל, כי אתה עושה מזה חתיכות לא טובות, ולפעמים לשחוט זה מתקן, כי אתה לקחת בהמה שאין לה שום שיבוש, עוד מעט. היא תמות ולא יהיה בו להיות כלום, עכשיו בכל זאת ניצרת אותו והפכת אותו להיות, להיות בשר. מצוין. אוקיי, זה סוף הסוגיה. ההמשך של הסוגיה הולך לנושא אחר לחלוטין, שבסקי שבדה זרה יש גם איסור בהתר. לא איסור הנאה, אלא תערובת של איסור בהתר. כי יש שם נונית שגם היא עשו בעבודה זרה, או שהיא טריף, שתי שאלות שונות בגמרא, אחר כך סקי של טריפה. כלומר, הנושא הבא שאנחנו נלמד, קצת הרבה מזלג, זה יהיה דיני תערובת. בכל זאת, צריכו לנו. לא דף הנכון, אבל אז לא נדלג כמה, יש כמה מבוקס, כמה מדהים, כמה מהיסודות הכי חשובים של דיני תערובת, בכל זאת לגבי הגלה ולא תערובת של תערובת, אלא תערובת של הגלה וליבון, תערובת של כנים, אז אנחנו, זה יהיה. אוקיי, אז למדנו את הסוגיה. והסברנו את הנקודה של התוספות והרמב"ן, מיטב ביכולתנו. הלשון של הרשב"א זה כמו הרמב"ן, זה אותו דבר. עכשיו שאלה אחרת. ראשונים שואלים את עצמם, לכאורה, לשון הגמרא זה על איסור והתר של הפעולה. מותר לשחוט או אסור לשחוט? כלומר, יש לי כאן סכין. אסור ליהנות מן הסכין. אז בסכין הזה היה, אני יודע, אני צריך ל... סתם, לחלוך בשר לדוגמה, אני צריך, אני רוצה להשתמש בו, כדי להשתמש בו, זה יהיה אסור. כן? ואם זה מקל, כדי זה מותר. עכשיו, אני עכשיו, קודם כל, אני אשתף אתכם, אני לא, אולי קושה, זה לא מפריע לאף אחד, זה כנראה שאני טועה, אבל אני לא הצלחתי להפנים את המסר של אדמו. כלומר, נניח שהוא מפסיד כסף, זה בעצם זה הצד השני של השאלה שאלתי על משהו. נניח שהוא מפסיד כסף, באמת הוא מפסיד כסף, אבל הוא עדיין משתמש בסכין למה שהוא רוצה להשתמש בו. אולי הגמרא הזאת, זה היה ברור לי שאיסור הנאה איננו קשור לרווח והפסד בכלל, אלא ל... האם אתה מבסוט או לא. יש כאן סכין שעודה זרה. אני רוצה להשתמש בו כדי לדקור אנשים. אני רוצה להשתמש בו כדי סתם זה מה, אני משועמם, אז אני רוצה לעשות כמה ציורים בגוף שלי. זה גם בשבת זה מקלקל, וזה מפסיד, כן? אבל, היו שואלים אותי, אסור להנות מהחפץ, והוא נהנה מהחפץ, הוא משתמש בחפץ כדי, כי זה כיף לו, כי הוא רוצה. זה... איסור הנה, הוא נהנה. תשאל אותו, אתה אבסור או סבר? הוא נגיד סבר, אז הוא נהנה. אני נהנה לחתוך את הבשר, אני נהנה מזה, אני נהנה לשרוף חתולים. יש אנשים כאלה. אז אסור להם להשתמש בגחלים של עבודה זרה. ככה הייתי אומר. הגמרא אומרת שכדי להיות נהנה אתה צריך להיות מרוויח. אז אנחנו, זה, הגמרא אומרת, קיבלתי. נשים את זה בצד, אולי נצליח להסתיים מזה קצת. אבל זה מה שאדמה אומרת, זה חידוש גדול, חידוש גדול מאוד. בקלקל, כמו שהמקרמה אומרת כאן, יש הרבה דברים שנשים עושים, שהם בעצם מקלקלים. בקלקל במובן של הגמרא כאן, כמו לשחוט. הגמרא אומרת, מותר לשחוט בסכין שעודה זרה, למרות שזה מה שאתה רוצה לעשות. עושים את זה כל הזמן, וזה נורא חשוב. אם אין לי סכין אחר, אז אני, מה אני אעשה? נתנו לי סכין שעודה זרה, כל כך שמחתי. כלומר, לא. אתה בכל זאת עושה פעולה שמוגדר, כן, הפסד, ולכן זה לא, לכן זה לא אסור. טוב, נראה, אנחנו נראה עוד מעט אם, אם, אם זה באמת עומד הבשר. שאלת הראשונים היא, מה לגבי הבשר? אז אסור לשחוט, מותר לשחוט. במסוכנת, אז אסור לשחוט. בשחר. האם הבשר מותר או, או אסור? עכשיו, השאלה היא לא של היש המקיר עגר, זה סימן חט, ששואר, אבל זה, זה משחק של האחרונים. שאלה חשובה, אבל לא נדון בה. הוא אומר, כי עגר שואר, אם זה אסור לשחוט, אז אמרו כל מה דבר עמר רחמן לא תעביד, יבד לא מהני. אז השחיטה צריכה להיות פסולה מצד זה שאסור לשחוט. טוב, זה, זה משהו בשביל שבת אחרי הצהריים. יש הגמרא דף שלם כמעט, עמוד וחצי, מסכת תמורה, שיחקת המשחק הזה. לפי רוב השקול, מה דה עומר רחמן על אותה ויבל לא מעני, אז מה לגבי דיוון? אתה פשוט הולך על כל אותו הכולה ומחפש מקרים. ושואל אם זה נכון או לא נכון. אז הגמרא לא מצטה את כל השעס, כן? יש שם חמישה, שישה מקרים מחלוקת הווי ורבא, ובסוף יוצא שכמעט אין נתקבית בהם, כל אחד מתרץ את החושיון, אבל יש עוד מקרה, אז הנה יש מקרה. רבי גאידה שואל, אם אסור לשחוט, אז השחיטה לא חל. זה לא השאלה שלה. אנחנו שואלים שאלת איסור ענה. אם אדם שחט בסכין של איסור ענה, ועכשיו יש לו בשר שחוט, והבשר מותר, כי זה שחוט, אבל אם הוא יאכל את הבשר, אז הוא עכשיו נהנה מה... השתמשות בסכין, אז אולי אסור לאכול את הבשר, לא מדין דבלה. אנחנו עכשיו לא בחולה, אנחנו עכשיו במסכת עבודה זרה. הוא נהנה מאיסור ענה, כי זה דרך ליהנות מה... כדי שהוא יאכל את הבשר, אז הוא ודאי נהנה מהסכין. מה זה מזכיר? השאלה העקרונית, מה זה מזכיר? לאכול את הבשר זה דרך ליהנות מהסכין. היה לנו את זה, לא בזמן, לא לפני הרבה זמן, ואתה משתמש בארץ, אתה נהנה מבית. איפה היה לנו את זה? שיטת רשי בחליף, רשי מה זה מפורש, ליהנות מהחליפים, החליפים ודאי שהם לא אסורים מצד עצמם, טעות שמי שהבין את רשי ככה. רשי, גם רשי יודע שאין תופסים בדמם אלא עבודה זרה בשביעית לבד, אלא החליפים לא אסור מצד עצמם, אלא אם אתה אוכל את החליפים, אתה נהנה מהדבר שיצר אותם, שזה היה הדבר שהחלפת. אז שם זה היה חליפין, כאן זה לא חליפין, אלא יותר, יותר, יותר כמו גידולים, יותר כמו פירות. הדבר הזה יצר דבר אחר, אז האם מותר לאכול את הבשר? הגמרא עוסקת לחוב, אבל עכשיו שהגמרא רק בא לחתחיל. לחתחיל זה אומר, ההתה ואיסור השחיטה. מה לגבי הבשר? אז יש בזה מחלוקת משולשת. כן? יש ראשונים שאומרים שזה מותר. יש שני אפשרויות שזה אסור. איך משולשת? יש רק שתי אפשרויות, או מותר או אסור. מה השיטה השלישית? שיטת הרשפה ש... מה שיטת הרשפה? עכשיו אני חושב שזו שיטת כולה. אז כנראה זו שיטה מאוד מרכזית, היא גם מרכזית כי היא באמצע. זה אסור, אבל... יוחנן על ים המלח. בניגוד לאסור אסור. עכשיו, רק קצת רקע. מי שלא למד בסכת בעודה זרה, יכול להיות שמעולם לא שמע, יהיה הולך ענה לים המלח. אז יש משם בעודה זרה שאומר במקרים מסוימים, שאדם יש לו דבר שזה אסור, אבל הוא לוקח סכום כסף, שהוא שווה לענה שהוא עומד לקבל, מיד נדבר על כמה זה, אבל זה ברור, פחות יותר ברור מה המושג. אז לענות מהדבר הזה, נניח, אני לקחתי עצין של בעודה זרה, ואני בישלתי, אפיתי בהם לחם. זה אסור. לא משנה איך זה אסור. עכשיו אני הולך לאכול את הלחם. אז מה אני עושה? מוליך הנה לים המלח. כמה הנה אני מקבל מהעצים? בואו נניח, אולי זה מחיר העצים. לא משנה כמה זה. מחיר העצים, אני לוקח את הכסף הזה, זורק אותו לים המלח. עכשיו אני יכול לאכול את הבשר. מה ההתר? מה הסברה של ההתר? הוא אוכל את הוא אוכל את את הפת, זה לחם. הוא אוכל את הלחם, אז הוא נהנה מהלחם. אז הוא לא הביח, כן, הנאה מהלחם עשו בגלל שאתה מביח מן היציב. בסופו של דבר הוא לא הביח, כי מה שהוא הביח ביד זה, הוא הפסיד ביד זה. כלומר, המילה זה הדבר הכי חשוב שאמרת. ברור שאותו משנה מבוססת בכך שמדובר ברווח והפסד. עכשיו נשאר שאלה, יש לי בשר בחלב, זה אסור בענה. בישלתי בשר בחלב, אסור בענה. אז יולך ענה לים המלח זה בסדר? כמה? יש לי בשר, הבשר הוא יותר טעים, למה? כי הוא התבשל בחלב, ככה בסדר. אז אני, כמה זה שווה יותר? פיפות שווה יותר מסתם גולש, זה עולה במסעדה עוד 20 שקל. אז יזרוק 20 שקל עם המלח ויוכל את זה. מה אתם חושבים? מה הדין? ברור שלא. טוב, ברור שלא, אני צריך להוכיח. לא, אני לא צריך להוכיח. זה ברור שלא, כי זה לא מוסכם בשום מקום. אנחנו עושים שנה אחת, זו עשרה, וכשהיה מאוד מסוים, אבל איסורי הנאה, מסכים, 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 לא מסכים בשום מקום, יהיה לך נאה ממלח. ולמה? כי אם אני אוכל בשר וחלב, ואני לא מרוויח כסף על ידי זה, ואז היו לך נאה, השלמתי, אני זרק עם המלח את כל המחיר של בשר וחלב, גם של בשר וגם וחלב. אז לא הרווחתי כלום. אבל למה זה אסור? כי נהנית. כלומר, רווח, עכשיו אני חוזר לשאלה הקודם, רווח והפסד הוא, זה לא אותו דבר כמו הנאה ואי-הנאה. אז מה ההבדל בין שני המקרים האלו? בין להנות מפת שנאפה בעצים של עבודה זרה, ובין להנות מהעצים של עבודה זרה, מבשר וחלב, מאור לבקליים כאלה. אז מה ההבדל?
אם אפשר לקרוא לזה ככה זה איסור חצה.
כן, זה אומר מילה אחת, אחר כך כל אחד צריך לחשוב על המילה, כל אחד צריך לגד, כאן זה המילה הקודמת לפשט. איבסה בחלב הוא איסור חפצה, הדבר עצמו הוא, לא, אני לא קראתי להגיד המילה חפצה, אבל זה בסדר, הייתי עוד מתכוון, קראתי לשפש במילה של הרמב"ן. גוף הדבר, אסור ליהנות מגוף הדבר. אם אתה נהנה, הנאה זה לא שם של רווח והפסד, הנאה זה שם של חוויה פיזיולוגית, פסיכולוגית, משהו כזה. אז אם האדם, אם העצבים של האדם הם נדלקים כשהוא נוגע בזה, הוא נהנה. הנאה זה שם של פעולה, כמו שאכילה זה שם של פעולה, כמו שזה שם של פעולה, ליהנות. אז פה קצת מוזר, כי זה קורה בפסיביות, אבל זה שם של פעולה. אז אדם נהנה בדבר שגופו אסור, אז הוא נהנה. איי, זה עלה לו המון כסף. בסדר, זה גם ידע לו בעולם אבא, אבל בכל זאת הוא כרגע נהנה. אחרת, זה באמת, אני מציע לכל אחד להשתמש בצורה הזאת, רק כדי לאתגר קצת את הדיין. כשאתם מגיעים לעולם אבא ורוצים לשאול לכם לגן אור, תגידו, אני לא נהניתי מעולם כלום. כי אני שילמתי במחיר של עולם הבא. כמובן, זה גם ספרת הגלגל החוזר על עצמו. בגלל זה אתה לא עבר, אתה לא עבר, אתה לא מגיע לגיהנום, לא תגיע לגיהנום. אז כן נהנית. אז בסדר, דיברנו על זה בקרים אחרים, הסברה שאוכלת את עצמה. אבל בואו זה לא יעזור, כי אסור לנות, עשית פעולת ענה. אבל בפק שנעפה בעצי איסור ענה, איסור עצי עבודה זרה, אז הפן איננה החפצה של איסור. זה בדיוק מה שאמרנו לגבי חליפים. למה שיטת כל הראשונים חוץ מרשי? סוברים שמותן את מחליפים, כי הרגיפין אין לא תופס דמיהם. שני הדברים האלו, שתופסים את דמיהם, אז הוא נהיה בחצה של איסור. אבל חוץ מזה, אז לא. אז גם פה, הפת הוא פת. הוא לא חושב שבדה זרה. אלא מה? מי שנהנה מהפת, נמצא שהוא נהנה מהגחלים. אז כרגע המשנה אומרת, אבל איזה, זה בחוק התנין דרך אגב, זה לא כל כך פשוט. אבל הלך כרגע לעזר, ולעזר אומר, יולך ענה לים המלח, הקשר הזה, הוא לא נהנה, מה זאת אומרת, מי שנהנה מהפת נהנה מהגחלים? הוא לא נהנה מהגוף הגחלים. הוא לא, אין לו קשר פיזיולוגי לגוף הגחלים. הוא נהנה באמת ברווח. הרווח זה מה שיש לו. זה אתה יכול לנתק על ידי תשלום מן הצד. דרך אגב, למה רבנן חולקים על הבלעזר? כי זה די, כן, המשנה זה ברור שזה מחלוקת. זה שלוש סעיפים, כל אחד כתוב ככה, אבל זה אומר, יולך ענה, אתה נקם החולה. זו ספרה מצוינת באמת, אני שילמתי, אז לא הרווחתי, אז מה אתה נקם הסובר? עכשיו זה לא נכון, אתה הרווחת והפסדת, שלא מוסקים על הסך הכל, או זה, הרווח, סך הכל רווח לא עשו מדין רווח. אם רווח עשו מדין רווח, אז ודאי שרווח זה צודק. חכמים סוברים שרווח זה סוג של ענה. אבל עדיין האיסור הוא הנאה. אז אם אני מרוויח ממך ואז אני הולך ומשלם כסף בצד, אומרים אצל ים המלח, אז השאלה אם אומרים בסך הכל לא הרווחתי, או אני הרווחתי לכן נהניתי וגם הפסדתי. אם האיסור היה רווח מצד עצמו, אז קצת רווח, קצת הפסד, יש שורה תחתונה. אם הרווח הוא הדבר שיוצר הנאה, ברור שהאיסור במקורו זה הנאה, אז הרווח יצר הנאה, והאי רווח יצר ההפך מהנאה. רווח והפסד מקזזים, אבל הנאה וסב, אני אגיד משהו אחר, אני אוכל, בוסר וחלב, אני נהנה. אז באותו זמן, כל הזמן, אני צובט את עצמי, כדי שיהיה כיף. אז זה מותר. בסך הכל לא נהנה, את החוויה לא הייתה חוויה מהנאה. הלכתי למסעדה, ואכלתי שם דברים שאסורים לא באכילה, דברים שאסורים בהנאה, אבל היה שם, אמרתי להם עכשיו תשימו, הם שמו מוזיקה מאוד רועשת, אני יודע, אני לא בעניינים, משהו שאי אפשר לסבוך את הלך אחורה. אז בסוף, כשיצאתי, כתבתי את המעבר הביקורת בעיתון, אמרתי, חוויה לא מהנה. אז זה היה מותר. הנאה והסבל לא מתכזזים. רווח והפסד דתי, כן. זה לא בנסה ודאי צודק, רווח והפסד, מקזזים. כי רווח והפסד הם לא שם של חוויה, אין לי חוויית רווח, יש לי תוצאת רווח. אז רווח והפסד, התוצאה מתקזזת, אבל הנאה זאת חוויה, לא תוצאה. אז יש לך שתי חוויות. ונכון? אז זאת המחלוקת בין רבי אלעזר לבין חכמים, מחלוקת חשובה. איפה שכל הנאה שיש לי זה הרווח, אז האם אפשר לקזז אותו או לא? זה לפוסקים כמו בלעזר. אבל אז זה צריך להיות שאין לי, מה שאתה אמרת במילה אחת, אני לא נהנה מגוף הדבר. כשאז יש לי פשוט הנאה מגוף הדבר, שקראתי חוויה, אז אני נהנה בעקיפין, נהנה בעקיפין, אז מה, איזה הנאה יש פה? הרווח, רווח, סוגר בלעזר, אפשר לקזז. עכשיו, מקרה שלנו, אז זה שיטת הרשב"א, שלוש השאלות עם הראש, הרשב"א והרמב"ם. אכן, השח"ה עושה את מה שהשח"ה רוצה לעשות כאן, וזה להגיד שיש רק שיטה אחת, שיטה שהוא מסכים איתו, וגם הוא טוען את שני הדברים, הוא טוען שגם הראש, שמה שזה מותר, מתכוון רק מותר אחרי שהוא הוליך הנאה, והרמב"ם, שמה שזה אסור, אז גם הוא יסכים שאפשר להוליך הנאה. נכון, ואחד משני המקרים שיש שם. טוב, זה לא מכונן מאוד, תקפו את השח בנושא הזה. בפשוט יש כאן שלוש שיטות, זה גם ברור מהנראה, גם הדבש בפנים, זה ברור שהראש חושב שזה מותר ממש, מהראיה שהוא הביא, מהמשך הגמרא. לפי הראש, הראש מביא ראיה, כתוב, וטייפר כתב יישוב שמנונית. מה הייתה שאלת הגמרא? אז היית יכול להבין שזו שאלה תיאורטית, וטייפר כתב, אבל הראשונים... צריך שיהיה נפקמינה. אז לא שומע שזה נפקמינה, שהבשר מותר. ואם יש שמנונית, הבשר אסור. אז ברור שהוא חושב שהבשר מותר. אחרת אין כאן קושיה בכלל. יש תירוץ. זה נראה של הראש, אבל זה מה שהראש התכוון להגיד. טוב, אז יש שלוש שיטות. איפה נתחיל? טוב, נתחיל בשיטת הרשב"א. כי זה באמצע, וזה הכי קל להסביר. אז הרשב"א אומר, למה אסור לאכול את הבשר? כי אתה נהנה מהסכין. מדובר במקרה שזה הרשב"א מדבר במקרה שזה אסור לשחוט, אז מסוכנת אסור לשחוט, אז כי אם אתה שוחט אתה נהנה מהסכין, ואם אתה אוכל אז אתה נהנה עוד פעם מהסכין, אז לכן אסור. למה יוליך הנאה? כמו שאמרנו, כי יוליך הנאה, כיוון שהבשר איננו איסור חפצה אלא רק איסור, אני צריך שם, מה נקרא לזה? זה לא אסור בגופו אלא נחצי מילה חדשה, זה איסור גשר, זה מגשר אותי לסכין. אז הגשר הוא הרווח, ולכן יוליך הנאה מועילה.
בסדר.
אבל הרשב"א מדבר בקשר השחיטה אסורה. אתה שואל שאלה טובה, אני אשחט בריאה. אז אני עכשיו הפסדתי, אז זה לא נקרא הנאה. אבל אחרי שהבשר כבר שחוט, אז כשאתה אוכל, אתה נהנה מהבשר. נהנה מהבשר, אז אתה נהנה מהסכין. אז כנראה שלא, כי בכל זאת, כיוון שהסכין בסך הכל פגע בך, אז התשובה היא אותו תשובה. כשאתה אוכל את הבשר, אז אתה נהנה מגוף הבשר. אבל זה מותר, עשה לו אסור בענה. אז כשאתה נהנה, הנעת הגוף, הנעת הגשמה, הנעת החושי, חושני, מהבשר, זה מהווה גם רווח מהסכין, אבל עדיין לא מספיק רווח. כי עדיין גם הרווח הזה של הסכין לא שווה את ההפסד של הבימה. אתה מבין? זאת טענת הרשב"א. כל הזמן צריכים לשאול על איזה ענה מדובר. נכון שאחרי שהבשר נשחט, אז לאכול את הבשר זה הנעת צרופה. כשאתה אוכל, אתה לא מפסיד כלום, אתה רק מביח. מביח ונהיה בכל. כן, אתה נהנה ומביח מהבשר. אבל בשר מותר. אנחנו רוצים לאסור את אכילת הבשר, כי זה... בסופו של דבר מראה שאני מראה, עושה שאני מביח מהסכין, אבל זה לא משנה את השורה התחתונה. שורה התחתונה, אתה מביח מהסכין כי יש לך בשר, זה הנאה מאוד טובה, אבל אנשים לא ישלמו, אנשים נורמליים לכתחילה שעושים רק את החשבון של רווח מהפסד, לא יראו את זה כרווח ש עולה על ההפסד, כי עדיף לחוש את השדה כל השנה מלאכול בשר ביום אחד. איך אני יודע שזה? כי אנשים משלמים, לא בגלל שאני חושב ככה, לא בגלל שאני כזה סנקפני. השוט, מה שהיא אומר את זה. אז לכן זה עדיין נכון. שיטת הראש, הראש אומר שבשר מותר. כותב הראש למה, ואז הוא שואל על עצמו שאלות. שמראים מה באמת השיקור. הראש בסימן ת' יראה אחד לקרם הרסל לחתוך בבשר, אז הוא מדבר לא מסוכן עכשיו, מדבר על לחתוך בשר. לחתוך בשר זה אסור, כי הבשר עולה במחירו על ידי דבר כזה, ואתה מניח עד לקרם הרסל לחתוך בשר היינו לך תחילה, ולא שיעשה הבשר משום לא ישבק ביד כמו מרחדת. אני לא יודע למה הראש מצטט את הפסוק, אבל זה נכון. למה עבודה זרה אסור בענה? כי יש פסוק, כתוב לא ידבק ביד כמו מאחר. למה אני רגיש שזה שמצטט את הפסוק? זה אמת, זה אמת. השאלה אם הפסוק הזה אומר משהו במיוחד. טוב, נשמור על העבודה הזאת לעתיד. לא שעשר הבשר משום לא ידבק ביד כמו מאחר, שהוא נהנה מעבודת כחבים. ולא דמי לנטר להימן העצב והסיק בו תנור חדש. המקרה שהרשב"א מתפסס עליו, שהפת אסורה ברק יוליך ענה. לא, זה לא דומה לזה. ולא דמי לנטר להימן העצב והסיק בו תנור חדש, אסור התנור, או אפה בו את הפת בתנור הישן שהפת אסורה. במשנה יש שני מקרים. או שכי תנור חדש צריכים להסיק כדי לגמור את מלאכת התנור. אז בתנור חדש, אסור להסיק בו עצים אפילו בליפה. זה גומר את פעולת הצירוף של התנור. בתנור ישן, אז אתה יכול להסיק בו, אבל אסור לבשל בו פת. בנת המן הקרקע והרק בו בגד. דאוסו, דבגד כולו נעשה באיסו. אבל אחר בשביל חתיכת הבשר בסקית ועדת כוכבים, לא נעשה כל הבשר באיסו. מה הוא אומר? הוא מסכים, כמובן שהוא מסכים, משנה, שאם אני אופה פת בעצים של עבודה זרה, שהפת אסורה. חבר'ה, חיוך נס בשלך, אבל הפת אסורה. אבל שם זה בגלל שהוא כולו נעשה באיסו. אבל כאן אתה לוקח בשר, בשר שהוא מוטב כבר, ואתה חותך אותו. זה יותר טוב, זה קשה לחוב בלי לחתוך, אוקיי, מה אני אעשה? אני צריך לחתוך, כן? אבל זה לא, המילה כנראה בגשם מילה כולו. לא נעשה כל הבשר באיסו. יש איזשהו תוספת פה, התוספת לא אוסרת. מה הסברה שלו? מה הוא רוצה פה? לחוב כל אחד מסכים. כלומר, אני יכול להביא מהראש דבר שזה אסור לייחס לראש. שהוא חושב שאם אתה אופה פת בעצים שבדרה, כיוון שכל הפת כולו נעשה באיסור, אז הפת הופך להיות כן, זה הפטור בדרכי, אז עשית את כולו. אז לכן עשו לראות ממנו. א', זה לא יכול נכון, אם זה ככה, אז גם אם לפנה זה לא יהיה. באמת, זה פשוט לא נכון. כלומר, הפטור לא חפש של עבודה זרה, לא, אז אף אחד לא השתחווה לו, אף אחד לא הקריב אותו. גם הרשב"א יודע, כל הסברה של יוחנן מוצאת לכך, שאם אתה נהנה מהפטור, אתה נהנה מהיצר. אז גם אם לא כל הבשר נעשה באיסור, אתה רק חתכת אותו, אבל אתה נהנה מהיותו חתוך, וליהנות מהיותו חתוך, זה ליהנות מהסכין. מה כאן החילוק הזה בין כולו ובין לא כולו? טוב, נקרא עוד שורה ונראה. תהי גד אחד, שתי שור. ודפר בטייפקן משום שנות את איסור, טוב, זה הרעיה שהזכרתי, וזרגע את הנסק כל הבשר, וכן מי פרח בטייפקן משום שנות את, והראת את השבין את הנסק כל הבשר, משום שנות לא נסק אל המקום החתך, אבל ההפך. אם זה אסור כל הבשר, אז הכל אסור, אבל השמונית אוסרת רק את ה... רק די קליפה, רק... זה פחות, זה בכלל לא בטייפק לי, זה איסור שנבלע. אחר כך הוא אומר, מי הוא, אני מדלק רב אבא שורות, ומי הוא צורך עיון ומסוכנת. הוא ממש אומר, בחתיכת בשר ודאי שבשר מותר, במסוכנת אני מסופק. זה יוצר עיון מסוכנת, אם לא רואי לדמותה להשיג תאו חדש ולפי את הפת הליג את הבגן, זה שם היית מיתה, אם לא שחתה, ויש כאן הנאה מרובה. המילה מרובה השפליט את מה?
כולה.
את כולה, כי זה לא כולה. אבל בסדר, יש כמעט כולה, אז הוא כתב מרובה פה. יש לו קושי להשוות, טוב, זה מסביר את המסקנה שלו. עודר מדווקא בתנור ופת ובגד שתיקונן ועשייתן נעשה ונגמר באיסור ינה. עושה חומר, אבל מסוכנת שכבר גדלה בימה ואינה חסרה, כי אם תכשירה לאכילה על ידי שחיטה, אף אגב שנה הרבה בשחיטה על ידי איסור ינה, לא עושה חומר מנעתה בדיעבד, וכן מסתבר. אומר אפילו מסוכנת גם כזה מוזר. אוקיי, תסבירו לי, מה עכשיו פעם עכשיו? מה ההבדל בסופו של דבר בין לאכול פת עם חפץ של איסור הנאה לבין לשחוט מסוכנת? כי זה בכלל מסתבר, זה נלך עד הסוף. גם לשחוט מסוכנת שאתה הפכת איסור להתר, היה כאן חתיכת איסור, אי במלאכי, ועכשיו זה התר, אז כל האכילה באה בגלל השחיטה הזאת. אבל מה? מה הרשות שלו? אם הייתה מגודלת, היא הייתה קיימת כבר, היה חסר לה רק איזשהו דבר קטן, היתר, לא דבר קטן, זה דבר גדול, מרובה, כפי שהוא עצמו אומר. אז זה בניגוד לפת, שלא היה כאן פת לפני כן, ועכשיו יש פת, אז לכן זה אסור. מה הסברת הראש? כן?
זה מפני ש... כאילו... לא נהנית
מעבודה זרה בפת, אז לא היה פת קיים בפת. אז הפת
כולו מוגדר כהנאה.
אם לא היית שוחט, לא היית יכול, כמו, לא היית שוחט, לא היית יכול ליהנות. אם לא היית עופר, לא היית יכול ליהנות. אז ההנאה כולה ופשרה על ידי השחיטה. החפצה, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר גם, זה, אבל בכל זאת, הבימה הייתה פה, ההתר היה חסר. עכשיו, אז אני שואל, בכל ההתר זה דבר חשוב, הנאה בכולו מן ההתר, אז מה אם יש לי בימה? לגבי פת, זה, דרך אגב, כלומר, בפת זה משהו הלכתי ולא מציאותי, גם לפני שאפיתי את הפת, היה כאן מים וכמח. כן? אז הדבר שנקרא פת לא היה קיים בכלל. זה משהו, זה לא משהו מציאותי, זה משהו למדני. אני אומר, הפת הוא יש מאין בגלל החום. אבל הבימה הוא לא יש מאין. אוקיי, הבנתי את המילים, אבל אז מה? אבל בכל זאת, אני לא נהנה יותר. אין יותר כמות הנאה בפת מהאש, מאשר יש בה בשר מן הסכין. כי הנאה היא טוטלית, בשני המקרים. אז זה לא יותר הנאה, אלא, מה ניסית להגיד? זה לא שיש כאן יותר הנאה ממנו. האמת, וגם זה לא רלוונטי יותר הנאה, כאן קצת הנאה אסורה. זה לא צריך להיות יותר או פחות הנאה, אלא יותר ממנו. צריך להיות על המן של ממנו ולא על ההנאה. יש אותו הנאה בשני המקרים, אבל השאלה אם זה, אני קורא לזה ממנו. כן? אז הוא אומר, בשחיטה אני לא נהנה מהסכין. אני נהנה בגלל הסכין, לא מהסכין, אבל בפת אני נהנה מהאש. אז מה? יש שתי אפשרויות. טוב. יש שתי אפשרויות. אחד הוא למדני, ככה הגדרתי. שזה נכון. מה ההבדל בין? מה רוצה להגיד ש... האש יוצר את הפת כולו. ולכן מה? אין איסור ליהנות מהפת. זה עדיין נכון. האיסור הוא ליהנות מהיציב, אבל גם כשאתה נהנה מהפת, אתה נהנה מהיציב בצורה כזאת שהיא אסורה עד שלא יהיו לך נער.
כי... זה גמר מלאכה.
מה?
זה גמר מלאכה של הפת.
אז מה? אז איך אתה נהנה מהיציב? אני מה? החידוש צריך להיות במם של מי היציב. איפה נמצאים היציב? כן, העצים הם בתוך הפת. זאת אומרת, הפת הוא תרכובת של שלושה דברים, מים וקמח ועוד משהו, חום. זה לא כזה פנטסטי, כי זה כמו מפורשת בפסחים שאומר יש לך עצים בפת. זה כן, אז זה שלא מציר, קראו זה תפיסה הלכתית מסוימת, אבל כשאתה יוצר, אני חושב משפיע למה, כשאתה יוצר דבר יש מאין, כלומר כשיש כאן דבר חדש, אז היה לי קמח במים, אבל עכשיו יש לי פת. אז ההבדל בין הפת ובין הקמח במים זה זה העצים, כמו חום העצים, כן. זה לא, זה העצים, זה לא יפה. כן, אבל העצים הופכים להיות חום, והחום הוא פה, למה שהוא לא חם. כן? אז הדבר החדש הזה, יש בו, אז זה לא נכון להגיד שיש בו עצים, כן? אבל כשאתה נהנה ממנו, אתה נהנה מגוף העצים. כדי, לכן, אני צריך ללכת בין הטיפות כאן. אפשר לנתק, למה אפשר לנתק? כי כיוון שזה לא נכון שיש כאן באמת גוף איסור. הפת הוא לא גוף איסור, אלא שהפת הוא גשר, אבל הוא לא גשר של גרומה. אלא הוא גשר של יש הופעה, יש תזכורת, העצים מופיעים בתוך הפת. על ידי הוליך הנאה, אתה מנתק את הקשר הזה. כי כיוון שעכשיו אפשר, אני לא מרוויח מהחום ההוא, אז והחום לא נמצא כאן פיזית, הוא נמצא כאן בגלל שהוא אפשר את יצירת הדבר החדש, אני לא צריך אותו, אני לא מרוויח ממנו, אז עכשיו רואים את הפת כפת בלי קשר לחום. אבל בשחיטה, שכל הקשר היה גרם, הסכין גרם לי להתר, אבל הסכין, כיוון שאין כאן דבר, זה כבר, טוב, אני אומר את הסוף, אחר כך נעצור להתלבטות שלו. אני לא אומר שהסכין, או היעילות של הסכין, התוצאה של הסכין הוא חלק מהחפצה עכשיו, הוא נמצא, הוא מופיע בתוך החפצה. כי זה רק היה היתר, אבל הדבר נראה ומתפקד כאותו דבר, הוא גוש בשר, גוש בשר, תראה כאן הלך, עכשיו לא הולך. חוסר הליכה זה לא הופעה של משהו. אז לכן זה רק גרמה. אז הראש סובר שהסברה לא נכונה. להנות ממשהו שנגרם על ידי איסור זה לא להנות מהמקור. כדי שלא להנות ממשהו זה הנאה מהמקור, צריך להיות שהמקור נמצא פה בצורה עקיפה. לא נמצא פה בגופו, אלא נמצא פה בתוצאתו. אז החום היא תוצאת העצים, אבל ההתר היא לא תוצאת הסכין. ההתר היא... אני חוזר על התוצאה. החום הוא, טוב, אין מילה. החום הוא, אמרתי הופעה. החום הוא לא גוף העצים, אבל הוא תחליף לעצים. ההתר הוא לא תחליף של הסכין, היא תוצאה, תוצאה מבומן של גרמה, הוא נגרם של הסכין. אז הופעה אפשר, אז זה אסור, ואפשר לנתק. וגרמה זה לא אסור בכלל. עכשיו, ניקח שתי שניות. למה גרמה זה לא אסור? זה סבא כל כך טובה, בסך הכל, אתה נהנה. אתה מאוד מפסוד שהיה כאן סכין. אז אתה נהנה, למה גרמה זה לא אוסר? אז האמת, על זה כבר דיברנו. לא אותו מקרה בדיוק, אבל מספיק דומה. הייתה מחלוקת, כל הראשונים נגד רשי. רשי גם חשב, אני חושב שגם רשי צודק. ליהנות מהחליפים, זה ליהנות מהמקום. כי בלי המקום לא היה לך חליפים. למה כל הראשונים בלי יוצא מן הכלל, כולם חולקים על רשי? כי אומרים שבסופו של דבר, לא. אז החפצה הוא מותר. ונכון שבלי זה לא היה לי את זה. מה זה בלי זה לא היה לי את זה? אז הייתי מוצא את זה בדרך אחרת. הקשר הוא לא, זה לא שבלי זה עולם היה אחר. אפשר להשיג את הדבר הזה בידי חליפין של משהו אחר. אז גרם הזה לא מספיק כדי ליצור את הספרה הזאת. עכשיו רק בשביל הכיף, חליפין, אני משווה חליפין לבין ייצור, לבין תוצרים תעשייתיים. הם בערך אותו דבר, אבל בספרה אפשר לחלק לשני הכיוון. כלומר, כל הראשונים חולקים על רש"י, אבל הרשב"א חולק, וכאן הוא חושב שזה כן אסור, אסור ליהנות מהפת, כי על ידי זה אתה נהנה מהעצים. למה פת, או אפילו, לא רק, לא פת, אתה ממש מסכים, אסור ליהנות מהבשר, כי אתה נהנה מהסכין. למה ליהנות מבשר זה לא מסכין, וליהנות מתכלית זה לא ליהנות מהמקור? כי?
כי
במקרה
של
החליפין,
החמץ
בעצמו
היה
קיים גמלואה, תאו
היחיד זה
תאו
של רשות,
ומי זה שייך. כן, חליפין זה הרבה יותר גרם. כלומר, כאן הסכין הוסיף משהו לבשר. ההנאה עברה מהסכין, הבשר הוא כן שונה, משהו מה הוא לא שונה מספיק, אבל הוא שונה. אז הבשר היא תוצאת הסכין. אבל חליפין זה חליפין, כלומר, הוא הלך לשם והוא הגיע לכאן. אין קשר בכלל, אני יכול להגיד שאין קשר בכלל ביניהם. גם הפוך זה נכון, רש"י שומש שחליפין זה אסור, כאן הוא יכול להתיר. למה אתה להגיד ביוק הפוך, שחליפין זה יותר גרוע מהפקה? כן, כלומר זה ספרה, אני חושב שאמרתי את זה בשיעור, לא זוכר בדיוק למה, אבל זה רק זה גם בשיעור, שבחליפין, אז הוא תמורת זה, אז הוא ממש במקומו, ניתן לראות את זה, אז אמרתי ספרה אפילו יותר חזקה, שהשווי של הדבר נמצא פה. כשאתה בוחר דבר, אתה בוחר את הגוף, ואתה משאיר לעצמך את השווי. השווי פשוט עבר לגוף אחר. אז השווי אסור בענה, והשווי נמצא בחליפין עצמה. אז חליפין הוא יותר גרוע ויותר טוב. מבחינת הגרמה הוא יותר גרם. הוא יותר גרמתי, כלומר מובן השלילי של הגרם. הוא פחות, פחות ישיר ויותר עקיף. כי החליפין לא יצרו את הדבר הזה. הם אפשרו לא לבוא מבן אדם שלא היה נותן לך. אבל הם לא הפיקו אותו. כאן, במקצת, אפילו בקשר בשר, קצת הוא נתן, הוא הפיק את הבשר החתוק במהסכין. במידה מסוימת, במהסכין. מצד שני יש לו דיבי כפוך שחליפין זה תמורת זה ממש כל כולו יש לו את הממש הדבר הראשון אבל כאן בכל זאת זה שני דברים שונים וכן אבל אני בכל זאת משווה בשביל כי זה אותו סוג של ספרה שונה מא' אני נהנה בצורה מסוימת מב' זה נכון משהו בחליפין ולפי המשנה בעבודה זרה, במקרה מסוים, ולפי המשפט בכל המקרים, במקרים של הנאות יצירתיות, הפקתיות. Okay? אז לכן, אז הדבר כזה נאמר שיולי חנה מועיל, כי זה מנתק את הקשר. אבל שאומר שבכל זאת, כיוון שמדובר כאן רק בקשר, אז הקשר, אני עושה רק איפה ש... הגשר הזה, הקשר הזה הוא שאתה נהנה ממנו כי הוא יש לו הופעה גם פה אני רואה אותו פה, הוא לא פה בגוף כי אז לא היה עוזר לא לכנה, אבל הוא פה אני, יש לו התוצאה הזאת שלא נמצא פה אבל במקרה של חותך אז נכון השתמשת בזה ובלי זה לא היה חתוך אבל בבשר החתוך לא רואים את ה אין פה הנעת הסכין ולכן לא צריכים אפילו להיכנעה כי גרמות אינן אוסרות גרם הנאה אני עושה פעולה שזה גורם לי לחשב לנה משם זה לא נקרא נאה ברגע שאומרים את זה זה מחלוק בין הרשב ובין הרשב"א ברגע שאומרים את זה צריכים לחזור קצת להגדרה המקורית שלנו אם הנאה הייתה באמת איסור רווח אז זה ממש לא צודק כשאתה אוכל מהבשר אתה מרוויח מהסכין כמו שאתה אוכל מהפת, אתה מרוויח מהחומר. אלא, שזה טעות לחשוב, למרות הגמרא המפורשת שלנו, זה טעות לחשוב שהנאה זה איסור רווח. הנאה זה איסור הנאה. רווח זה רק עוד סוג של הנאה. זה דבר שיוצר לי הנאה. אבל לא שבגלל הגמרא הזאת תתקנו את כל התפיסה של הנאה ולהגיד שאסור בתורה להרוויח מבשר וחלב. לא, אסור ליהנות. אבל אם אתה מרוויח, זה גם סוג של הנאה. ולכן, אני שומע, טוב, להרוויח מאלף, ועל ידי זה אתה מרוויח מבית, אז אני חושב שזה זה גרם רבר, זה לא נקרא בכלל, אין כאן פיזית הנאה ממנו. אז זה שרווח הוא גם הנאה, רווח הוא גם הנאה שמאוד קל לבטל אותו. יש שתי דרכים איך לבטל אותו, אחת זה יונח הנאה, שזה כולנו מסכימים. הדרך השנייה זה לנתק אותו, זה פשוט לנתק את, את הקשר. כיוון שרווח זה בסופו של דבר צורה איך להנות מהגוף המקורי, אני מביח מזה, אז אני נהנה מגוף ההוא, אז זה צריך להיות שיש קשר בולט לעין, שואים את התוצאה פה, החום פה. אבל הסכין הוא לא פה. ולכן תראינו אבל שאין כאן איסור בכלל. תן לך לדמור וזה יותר ברור. שיטת הרמב״ם, כך הוא כותב הכסף משם. והוא צודק, זה שהבשר אסור ולא מועיל יום אחד. הרמב״ם טוען שזה פשט הגמרא, שזה קשה, כי הגמרא כתוב בלשון וחתחיל. הרמב״ם שינה את הגמרא להיות בלשון של בדיעבד. אבל הרמב״ם לא מצטט להגמרה, אלא זאת, זה כנראה כך הוא קרא את הגמרה, שאוסו לשחוט זה אוסו לאכול. אחר הפרק ז' הלך ליוטט לוחות בדה זרה, סכין שבדה זרה ששחט בה, הוא שינה את הלשון שלו, לא, בגמרא כתוב, סמיש בדה זרה, אסור לשחוט בה. מה כתב הרמב״ם? סמיש בדה זרה ששחט בה, הרי זה מותר. כל ברור עכשיו, מה זה הרי זה מותר? מה מותר? אם שחטת בה, אז מותר לשחוט בה. אסור לדבר ככה. למרות הרמב״ם שקראנו, כיוון שננה, אם ננה, אם ננה, ננה. אז זה היה קשה גם שם, אבל זה לא פשוט פה. סתם בזה ששחט בה, הרי זה מותר, כלומר, התוצאה מותרת, זה שהוא מקלקל. טוב, שורה בה זה מפורש. אם הייתה בהמה מסוכנת, הרי זו אסורה, ובני שהוא מתקן, והרי זה התיקון מהנעת משם שבדה זרה. וכן אסור לחטוף בבשר בני שהוא מתקן. ואם חתך דרך חצר, והשחטה מותר. כן, הסיום של הרמב״ם הוא קשה. כי בתום כאן הוא שינה בחזרה ללשון לכתחיל. אבל ברור שהרמב״ם עושה גם, 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 גם בדיעבד. השאלה היא מה הרמב״ם חושב על, על הלכתחיל. זה המחלוקת האחרונים. אבל הרמב״ם אומר שסכין עבודה זרה שחט בה, הבשר מותר. אם זה מסוכנת, הבשר אסור. לא מזכיר יוליך הנאה בכלל. טוב, זה לא שאלה על הרמב״ם, למה יוליך הנאה זה לא מותר פה. כי הרב חושב שמליך הנאה אף פעם אמור. הרב כאן הוא לשיטתו. זה מעניין, כי זה, צריכים להסביר את זה, אבל אין כאן קושיה על הרמב״ם הזה. הרמב״ם המקורי, עת כתוב מליך הנאה, במקרים של אפיית פת ועשיית בגד, הרמב״ם שם, זה באותו פרק, הלכה י' נטל, הלכה י' גירו, נטל ממנה עצים, ממנה זה מה... עבודה זרה. השאלה. נטע ממנה עצים אסורים בהניה. הסיק בהן את התנור, יוצא. ואחר כך יסיק בעצים של היתר, ביתר. אף אבו את הפת, ולא ציננו, הפת אסורה בהניה. נתערב באחרות, יוליך דמי אותו פת לים המלח. איפה כתוב יוליך הנה לים המלח, פי הרמב״ם? לא בפת, אלא בתערובת פת. אז למה שם כן? אשר כרגע, הרמב״ם חושב שגם במקרה שאף בפת, לא, יולך הנה לא מועיל. הפת אסורה והיא אסורה. אז לכן, גם אצלנו אומר, שחט הבשר זה אסור. איפה יש יולך הנה ברמב״ם? אם אני, יש לי איסור הנה, יש לי בשר בחלב, והוא נתערב, אז יולך הנה לא מועיל, כן? אבל יש לי פת שנאפה בצי איסור הנה. והוא התערב בכיכרות כשרות, אז שם מועיל יולך הנה. למה? מה כאן הסברה? שעה באמת מצוינת. צריכים טוב, צריכים ללמוד תערובת. לא למדנו תערובת. לא למדנו גם איסור הנה, גם לא טוב, יש גבול. צירוף של שני דברים. גם הנאה לא ישירה. לא מגוף הדבר, אלא רק, כלומר, גם רווח, אבל רווח זה לא מספיק. צריך להיות שיש גם תערובת איסור והתר. טוב, לא משנה. למה? אז ככה. אז הרב למחוז, אז אין באמת מחלוקת חדשה כאן בין הרב לבין הרשב"א, הוא פשוט חולק על הרשב"א מלכתחילה. כן? אבל זה עדיין ממש, הוא חולק על יסוד. יוליך הנאה לא מנתק, אנחנו זמן כל כך יפה, האיסור הוא רק רווח. ואין כאן איסור הנה מגוף הדבר. אז אם אתה זורק כסף, אז לא. אז הרב הוא חולק על הסברה הזאת, זה לא נכון. אולי בגלל מה שאמרתי את לכם, שיטת רבנן. אז מה אם אתה מפסיד? אתה מרוויח ומפסיד. בסך הכל לא הרווחת, אבל ככה זה, יום בסר יום בסר. אני הרווחתי כסף, אז הרווחתי מאיסור הנה, והפסדתי ממשהו אחר. אז עדיין נהניתי מאיסור הנה, זה לא היה כדאי. אבל נהנית, הרי מחשבי הנה, והיה לך פעולת הנה, כי היה לך מציאות של המציאות של רווח. אז הוא חולק על הסברה הזאת. יש לו את הסברה הזאת במקום אחר, בתערובת, צריכים להסביר את זה. מה נותן נתיב? נתיב, אם לא ידעתי שאדם מסובב ככה כל הזמן, הייתי אומר שאדם מסובב שכשתוחק בבשר, זה הופך להיות חצי של עבודה זו. ודאי שאז לא רואה מאוד. רק שאני לא מבין, צריך אפשר להגיד דבר כזה. כשתוחק מסוכנת, אז הבאימה הופך להיות חצי של עבודה זו. ועשו לענות ממנה. ולא שחץ אותו עבודה זו. ברור שהספרה היא כי אני לא תענן, הרי הוא מועצת מפורש, למה זה אסור? כי והרי זה התיקון מהנעת משם שעבודה זרה. התיקון שנעשה היא הנעה מהסכין, ולכן אסור לאכול. אז התיקון היא פעולת הנעה, ליהנות מהתיקון וליהנות מהמשם שם. זה ברור. אז למה יוליך הנעה לא מוריד? ירד חולק, הספרה יוליך הנעה, לא בגלל שיש כאן... יש כאן משהו, יש כאן משהו אחר. טוב, מעניין ההתלבטות של הראש, כן? הראש, למרות שהוא אומר, וזה מסתבר, הראש אומר, חתך בשר, ודאי מותר. מסוכנת, אולי אסור. וההתלבטות הזאת מראה לנו מה היה בדיוק הספרה של הראש. מה הייתה ההתלבטות שלו? אז הוא כתב, בגלל שיש כאן אדם מוגבה. אז הוא אומר, זה לא משנה. מסתבר שזה לא משנה. אבל מה באמת השאלה? כלומר, אנחנו ידענו את זה, צריכים לסיים את ההגדרה שם. מה ההבדל בין אפיית פת לבין חיתוך בשר? אפיית פת, אז יצרת פת. חיתוך בשר, לא יצרת בשר. אז מה השאלה במסוכנת? יצרת בשר. בהמה בחייה איננה בשר. היא בהמה. ועכשיו יש בשר. אז המאמין הוא לראות מים וכמח. יחסית לפת, זה כמו בימה בחייה, יחסית בימה מתה. פיזית יש הבדל עצום, הדבר לא משתנה. אבל הלכתית זה אותו דבר, כי בימה בחייה איננה בשר מתהלך. הוא לא סטייק מסתובב. למרות שכולנו, הייתה לנו את החוויה הזאת, הולכים לטיול בגולן, ופתאום יוצא איזושהי פרה, אז אנשים כמונו שהיחס שלנו לפרות הוא לא... של משאביקים אומרים, וואו, תראה את הסטייקים היפים האלה. אבל זה לא נכון, כן? המעבר מחיים למוות הוא בהלכה, הוא מעבר עצום, הוא מעבר, זה שייך לתל, וזה שייך למדבר. בלכות שבת זה נקרא יצירה, כי זה חפץ חדש לחלוטין. אז זו הייתה התלבטות של הראש. כמו שדבר הוא אומר, לא, כאן, כיוון שההבדל הוא הלכתי של היתר, לא מאמין אותי הממד, יכול להיות שיש מעמד של בעל חי, אבל זה לא מה שמאמין אותי ההתר. התר זה פרט קטן. זה לא דבר אסור, דבר מותר, זה לא שינוי בזהות. אז לא רואים את המטר כמציאות חדשה פה, אלא כגרמה. גרמת לאיסור להיות התר, אז אני נהנה מהדורי. אבל אם הוספת פתיות, אם הוספת כיכריות, לקמח במים, אז זה פה, אז זה דבר שהוא נמצא פה, כי הפת כולו הוא דבר חדש. אז הוא התלבט בנקודה הזאת, ובסוף הוא אומר, נהיה מציאותיים ולא הלכתיים. בהמה שחוטה זה בהמה בחייה פלוס היתר. לא, זה לא טרנספורמציה, זה תיקון מסוים. ולכן לא אומרים את הספרה של איסו בגשר, של איסו בדילוגים. אוקיי? לסכם קצת. אני חושב שבסופו של דבר הסוגיה, כל הסוגיה הולכת על הנקודה היא מה זאת הנאה. ברור, צריכים להגיד דבר שהוא פשוט, אני חושב שאף אחד לא יחלוק עליו, אבל זה לא כתוב בסוגיה. הנאה איננו רווח. הנאה זה הנאה. הסוגיה שלנו אומר שרווח זה גם הנאה, ואם זה רווח, אז יש דין של מקלקל בזה. ומקלקל ומתקל. אבל ברור שאם נהנה, אני אגיד משהו אחר. אדם נהנה, והפסיד. הוא נהנה, אבל הוא רק מפסיד מזה. כסף הוא מפסיד. אז ברור שזה אסור, אוקיי? אז הסוגיה שלנו לא עוסקת בלהגדיר הנאה כרווח, אלא הוא מגדיר רווח כמתקן. אי אפשר להרוויח ולהפסיד, כן? אז זה מה שהגמרא אומר. עכשיו, זה ההתחלה של הגמרא. מחלוקת הראשונים לגבי הבשר סובב על הנקודה הזו. מתי אני אומר שלהנות מזה זה לנות מזה, האם זה בנוי על הסוגיה שלנו? כלומר, זה בגלל שאתה מרוויח. ולכן יולי חנה מועיל. והרמב"ם חושב שהכל זה לא נכון. ליהנות מדבר שנוצר על ידי דבר אחר, זה לא בגלל רווח ויולי חנה, אלא זה בגלל שזה סוג של הנאה מהמקום. ולכן יולי חנה לא מועיל. איפה שהוא מועיל זה בגלל סבר אחר לחלוטין, במקום אחר. והראש אומר שרווח זה לא מספיק. כדי שיהיה איסור רווח הוא צריך להיות שאתה מרוויח ממנו, אבל הוא צריך להיות נוכח. אם הוא לא נוכח, זה שהרווחת, אתה שמח, אבל זה רק רווח של גרמה, אז זה לא בסופו של דבר, כי כיוון שרווח זה רק סוג של הנאה, אז אני צריך שהידי שהרווחתי, אז נהניתי מגופו של המקום. אי אפשר לנות מגופו של המקום, המקום הוא לא קיים. אז הוא צריך להיות קיים קצת, עכשיו. אז האש, או זה לא פלא גן אש, העצים קיימים בפת, מבינים מה שרק עשיתי, זה קל מאוד להגיד שהאש קיים בפת. כי זה לא קל, כי זה לא חם, אבל אוקיי, יש והחצים בפת, האש נמצא בפת, אבל צריך להגיד יותר מזה, העצים נמצאים קצת בפת. אבל הסכין לא נמצא, ודאי לא בבשר החתוך, הוא אומר, גם לא בבהמה שנשחדה. למה? מה כל הסברה כאן? רווח איננו אסור מצד הזו. הנאה זה ליהנות מגופו. אין שני סוגים של הנאה. פתחה שמעתי את הסוגיה, חשבתי שסוגיה נגדה אותנו ששני סוגי הנאה. אסור ליהנות מגופו ואסור להרוויח ממנו. זה לא נכון. להרוויח ממנו זה בסופו של פרוט פי הראש. זה גם ליהנות מגופו. לכן הוא אומר, אבל זה חידוש. רווח זה סוג של הנאה מגופו. אבל כדי להגיד את זה, אז הגוף איכשהו צריך לשלוח חופאה, לשלוח זכר לעצמו. שזה קורה רק בחלק מהמקרים הטרנספורמטיים, ולא במקרים הגרמיים לחלוטין. ייתכן, עכשיו, האמת שזה רבע, כי לא כתוב בתורה פעמיים שדבר אסור. כתוב שאסור בנה רק פעם אחת, אז אני צריך לדבר אחת. אבל ייתכן שלפי הרשב"א שחולק על הראש, זה בגלל, לא שחושב שתמיד אני אומר שכל דבר שאני גם כאילו פה, אני אומר שלא, יש שני איסורים, יש אסור לנות מגופו, ויש איסור אחר להרוויח ממנו, ולהרוויח ממנו, אז כמה זה אתה גם מרוויח ממנו? לא שייך לחלק בין גרמה לבין קשר יותר הדוק, בגלל שאתה בכל זאת מרוויח. אז זה יכול להיות הסבר של הרשב"א. וזה קצת מדהים אותי, כי איך יכול להיות שיש שני מסלולים? לא, יכול להיות. יש שני מסלולים ששניהם נקראים הנאה. הנאה פיזיולוגית, הנאה פסיכופיזיולוגית, מהגוף הדבר, והנאה לחשבון בנק שלי. זה שני מסלולים, שניהם נקראים הנאה, ולכן ההשפעה אוסר עד הסוף. הנחכמין היחידו שזה ניתן לנתק על ידי ים המלח, וזה אי אפשר לנתק על ידי, על ידי, על ידי, על ידי ים המלח. זאת הסוגיה. מה אני רוצה להוסיף? שרמסתי את זה בהתחלה. איסורי הנאה פה זה איסור הנאה שבודה זרה. אני חוזר ואומר, הסיבה היא בגלל שזו המציאות. אין מציאות שאדם נהנה ככלי מאוכל. אפשר לחשוב אחד, אבל זה לא כן. אז הוא צריך ללכת איסור הנאה שאיננו אוכל, שהוא דבק בכלים בסכינים, וזה עבודה זרה. אבל, וככה קקעתי את הראש ועוד פעם, למה עבודה זרה אסורה בנאה? היא כתוב לו, ידבק ביודך ברום המלאכם. הבית הלוי מסביר ככה ברמב״ם, הרמב״ם קרא את הגמרא שלנו רק בדיעבד. השאלה מה הרמב״ם חושב לך תחילה, האם מותר לשחוט שקית שבדה זרה ששחט בה, הרי זה מותר. השחט הבריאה, הבשר מותר בני שהוא מקלקל. מותר לשחוט? אנחנו חושב שכן, כי כתוב בגמרא אצלנו שכן. שקית שבדה זרה מותר לשחוט בה, הרמב״ם לא הביא את זה. אז יש האחרונים שהבינו שהרמב״ם הביא את הגמרא בדיעבד, זה אומר שצריך להתחיל, זה אסור. אסור לשחוט בהמה, אבל הבהמה מותרת. מסוכנת, אסור לשחוט, והיא אסורה. בריאה, גם כן אסור לשחוט, אבל הבשר מותר. אני מאוד אשמח על התוצאה, אני אישית מאוד אשמח על התוצאה הזאת. אני חוזר לשאלה המקורית שלי, אני קשה לי להבין איך אפשר לקחת את הדבר שאסור בהנאה ולהשתמש בה. אז מה אם אתה מפסיד מזה, אבל אתה רוצה להשתמש בזה, יסביר את הרמב״ם. אבל בית הלוי הסביר את זה אחרת. בית הלוי הסביר ש... כי כתוב, לא ידבק ביד חמור ממנחם. בית הלוי טוען שהפסוק עבודה זרה הוא יותר חמור מהגדרה הרגילה של איסור הדם. לא כתוב, אל תלה בעבודה זרה. כתוב, לא ידבק ביד חמור ממנחם. זה... האוזן קולט כאן שזה מאום המלאכם. כלומר, עבודה זרה זה מאוס. כי מה... איך, מה אומרים כשיורקים על הרצפה, כשעוברים על הזירות עם הישרים? שקץ ישקצנו את איפת אבנו כחיינו. עבודה זרה זה פויה. ולכן לא ידבק ביחד מלאכם. אז ככה בית הלוי מסביר את הרמב"ם. הוא באמת מקלקל. זה הייתה בריאה. זה לא מביא כלום, אבל בעבודה זרה יש איסור נוסף של אל תענה, כלומר אל תרוויח, אל תשתמש, לא יהיה לך קשר עם זה. אוקיי, לכן כך הוא מסביר את הלכת חילה של הרמב"ם. הלכת של הרמב"ם לא נמצא ברמב"ם, זה דיוק, זה לא פייר קצת, אבל יש אחוזים שהטוענים שהרמב"ם הוא כתב בדיעבד, כי הוא רוצה תביא את זה קורה במשניות, לא? למה זה כתוב ככה? נגיד את החידוש היותר גדול. כתוב דיבן כדי לחדש את החידוש הגדול שבשר מותר, אבל זה מותר גם לך תחילה. אבל הבית, ככה, בכל זאת, בסדר, יש מקום לדייק כמו שבית לוי דייק. אבל זה באמת הציט אצלי את המחשבה שיכול להיות שבכלל הסוגיה שלנו הוא רק עבודה זרה. ולא שייך באיסורי אדם בכלל. למה? למה אסור להנות מבשר וחלב? כשאומר למה, אני לא מתכוון מה הפסוק. הפסוק הוא... בגלל שזה כתוב שלוש פעמים, ולכן דורשים את זה פעם על החילה, פעם על הדנה, פעם על הבישות. לא, אני אומר, מה האיסור? בסך הכל זה לא דוגמה טובה. בסדר, אני חוזר בסך הכל. למה אסור ליהנות בכלי יקר? אז טכנית, בוא נגיד את תשובה טכנית. למה זה אסור? כי כתוב לא יהיה אחר. כל מקום שכתוב יאכל לא תאכלו, לא יהיה אחר. איך את איסור אחר, איך את איסור מנה במשמע. גם בלי הלימוד הטכני הזה, הלימוד הטכני זה מאוד מוריד. כשאדם נהנה מכלי יקר, מה הוא עושה? זה סוג של אכילה. בעצם העובדה שופיע הבאו זה נמד מאותו מילה. אז אסור למצוא תמיץ מתוך הדבר הזה. אז הדבר הסטנדרטי הוא אכילה, אבל יש גם מנות אחרות. לכן הגוף הוא מאוד חשוב. כלומר, אתה לאכול, למה אסור לאכול איסורי אכילה? אסור שהגוף ייבלע בתוך הגוף, האיסור ייבלע בתוך הגוף שלך. אז איסורי הנאה זה גם סוג של לקחת אותי לתוך הגוף שלי. אז זה למשוך וכן הלאה. אבל בעבודה זרה, אז זה לא כך. למה זה לא ככה? כי לא מדובר ב... אין מקור של איסור אכילה, מדובר בתשמישים, כן? או בפסלים, או בתשמישים של עבודה זרה, כן? זה איסור הנאה, אז כאן זה לא הרחבה של איסור אכילה. זה איסור הנאה. אז יכול להיות שיש הבדל יסודי. ההגדרה הבסיסית של כל איסורי הנאה זה איסור להנות, כלומר לתגובה ביולוגית, פסיכולוגית, כמו באכילה, הרחבה של אכילה, אבל מה שקראתי לפניכם פסיכופיזיולוגיה. אבל עבודה זרה זה באמת איסור רווח מלכתחילה. שזה נקרא, עכשיו, את הלוי, זה נקרא, זה גם ביטוי אחר, זה לא ידבק בידך, ואם הוא אומר אחר, הייתי אפילו דורש, מה זה בידך? בידך זה לא... זה לא גוף, בידך זה החשבון בנק שלי, כלומר הרשות שלי, בידך הפירושו רשות. יש כמה מקומות שהגמרא דורשת, בידך זה אומר ברשותך. שזה לא יהיה ברשותך, עכשיו זה לא פיס ברשותך, אפשר שעבודה זרה נמצא לי בתוך הבית, זה איסור אחר שצריכים להיבהר. זוכר שרבי חסין פעם סיפר, הם נסו, בטח זה היה בחזרה מידך אותו, כי לא נסע לחשוב על איזה, מי בפרד. היום זה עדיין משהו, אבל בהתחלה כשנפל חומת הברזל, אז היית יכול לזכור חדר בפראג בשקל וחצי. פתאום הטילו לאנשים להשכיר את הדירות. למה לא הולך למלון? שכר את הדירה ממישהו. אז הוא שכר דירה, איזה סוכן ישראלי, נתן לו דירה, הוא הגיע לדירה, נכנס לבית, זה היה 12 בלילה כשהגיעו שדה התעופה, ומול איפה שצריך להיות העם העלמה שעוזר לחובן, היה שם צלב, ולא סתם צלב, אלא גם אם הוא מתפטל. אז עכשיו, אין ענה מזה, איזה איסור יש? הוא ידבר לו גם היום, ב-12 בלילה הוא צוצר לסוכן, אמר, אתה צריך לצורי עכשיו דירה אחרת, ומרוד את דירה אחרת. אז זה אני לא אומר, אבל הלויך לבד רוחם של איסור הנאה, זה לא איסור הנאה, זה באמת איסור רבע. ואז עכשיו אפשר להסביר את הסוגיה שלנו, מקלקל ומאפסיק, כי זה איסור אחר. נכון שאם אני משתמש בסקש בודה זרה, אז אני משתמש בו. אין איסור הנאה, איסור הנאה המצומצם הזה, הגופני הזה, הוא סוג של איסור אכילה. אין איסור לאכול סקין של בודה זרה. לא בגלל שזה לא כדי אכילתו. זה לא איסור אכילה, זה איסור אחר. איסור, כלומר, זה נשכם לי, זה נקרא איסור הנאה, אבל זה איסור הנאה שהוא מלכתחיל הרבה. מה שאני רציתי להסביר בגמרא זה הפוך. איסור הנאה זה איסור הנאה, ורבח זה עוד סוג של הנאה, ולכן יש לו כולות, כי אפשר לנתק אותם. אבל היה אפשר, זה פשוט מדלבד לי בראש, שאולי בכלל הסוגיה שלנו זה לא קשור לכל התורה כולה, זה סוגיה של עבודה זרה. עבודה זרה לא קשור למה שנקרא איסור הנאה. כי הוא איסור הנאה מסוג אחר. החילוק הזה בין איסור הנאה של עבודה זרה לבין איסור הנאה של כל התורה כולה, הוא מאוד ידוע. זה נוגע למה השיעור. כדי לרקות על איסורים צריכים שיעור. מה השיעור של איסור אכילה? מתי לא קימן ולה? רק אם אכלת כזי. כמה הנאה צריכים? אז קצת קשה למדוד הנאה. הרמב״ם לא מביא. למה הרמב״ם לא מביא שיעור? כי הרמב״ם לא לוקים על איסורי הנאה. אז אין הפקמים, זה לא מביא. אבל אם הייתי חושב שלוקים, אז אני הייתי רואה שצריכים כזי. נמדוד את זה. הנאה של שווה לכזי. זה יכול להיות. במעילה, מעילה זה גם איסור הנאה. מה השיעור של מעילה? כמה צריכים למעול, להנות, כדי להיות חייב קרובה במעילה? שווה פלוטה. מה זה בעצם אומר? שמעילה זה לא איסור הנאה. מעילה זה איסור גזילה. כשאתה נהנה מהרקפה, כשאתה גוזל תשבישי מהקדוש ברוך הוא. לכן כל שיעורי גזילה, כל שיעורי ממון, שווה פרוטה. הרמב"ם פוסק שווה פרוטה. מה השיעור של עבודה זרה? הרמב"ם מפורש בתחילת פרק ז', פרק שאנחנו קוראים הלך הארץ. זה פרק ו', שנייה. אני חושב בפרק ז'. כן. הלך ב', עבודה זרה עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה עשו בנה שנאמר ולא תביא תואבה ביתך. וכל הנהנה מאחד מאלו לוקה שתיים, אחד משום לא טוב יתועבה ביתך ומשום ליהוד וגירוך ומלך עבר. הרמב"ם לא מביא כאן שום שיעור, כל הנהנה לוקה. שתי שאלות, למה לוקה? הרמב"ם אומר שלא לוקים על איסור הנאה. למה כאן לוקים? מה התשובה? אתם יודעים רק חצי התשובה, אבל זה מספיק? כי זה איסור הנאה. כלומר, התורה אסרה, מה שאותו אסרה לוקים. למה לא לוקים על איסור הנאה של כל התורה כולה? כי זה איסור אכילה, הנאה, יש לה ממשיטה של תפל ללב לא לוקים. האיסור האמיתי זה אכילה, זה לוקים. אם נהנים, אז זה אויס כשלטר, זה גם אכילה. נקודה נפלא של הרמב"ם. אבל איפה שתורה עשרה ללות, אז לוקים. ובית, השיעור הוא באמת, למה שיהיה כזית? כזית זה באמת לקוח מעולם של אכילה. אוכל זה כזית, אבל כאן זה לא אוכל. מה זה כזית? שיש לי צלם קטן. איזה פסל קטן, אז צריך להיות כזית, מה שייך כזית פה? אז גם המייסר הנה לא צריך להיות בכזית, אלא כנראה שזה במשהו. חילוק הזה מאוד ידוע, איסור הנאה של איסורי עבודה זרה, זה לא קשור, איסור אכילה כמובן. המשלים הזה יותר רדיקלי, בגלל זה אז הוא גם עצם הפעולה היא אחרת. הנאה שבאה מאכילה היא הנאה פסיכופיזולוגית, הנאה שבאה מעצמה, זה כולל כל הנאה. זאת אומרת, הפך, הדרי בעצם, כשאתה מרוויח, בדרך כלל הייתי חושב שזה חומו, אז כל הנאה. הדברה שלנו אולי, אני אומר את זה ממש באולי, אני חושב שזה לא פשוט הפשוט, זה אפילו זה כולה. אז אם אתה לא, אתה נהנה בגוף, אבל אתה לא מרוויח, אז איסור הוא רק רווח. ולכן, כיוון ששחיטה זה הפסד, אז זה יהיה מותר. דווקא לא מתאים לנו להגיד את זה, אנחנו נגיד את המשך דבר, אבל זה אסור לך תחילה. כי להגיד בה כוסר קודם, אז בית לבי זה לא מה שאני אמרתי, זה שימוש אחר. אבל רק זה שצריכים לדייק בפסוק כאן ולהבין שהפסוק הזה הוא שונה, אז זה מה שנשאר מבית לבי לגבי, אם הוא מצא לך תחילה, אני מצא הפוך, לכן לך תחילה זה מותר. כי אין כאן רווח, אבל אותו לך תחילה, ביסורי הנאה, אז לא הייתי אומר, אם אתה לוקח עושה בחלב, אתה שם את זה על הגוף, אבל אתה לא מביח מזה. אתה איש לך קצת ענן, נגיד כך, זה נתן לך הגשה טובה, וגם גרם לך לכל מיני פציעות אחר כך. המשוגר כזה, הוא רוצה להתקרר, אז הוא שם את זה, וזה לא אכפת לו שמחר הוא כבר יסבור בקדים. אז אני הייתי אומר שזה עשו, כי הוא נהנה. למרות שהוא מפסיד, אי, מה אומר שלא? אני אומר, אולי זה רק במודע זרה. במודע זרה, הכל זה רווח, איסור הנאה, הכל זה החוויה שאתה מעוניין. זה הראשונים לא קפים. זה אני שמתי בסוף כאפשרות מסוימת. הראשונים די הבינו שהסוגיה שלנו כן מתחברת לכל איסורי הנאה. והמסקנות צריכות להיות עקביות. טוב, זאת סוגיית איסור הנאה. יש לראות את הסוגיה הזאת כהשלמה מה שלמדנו לגבי חלום. המשך הגמרא, המשך השורה, אנחנו באמצע שורה בגמרא, המשך הוא נושא אחד לחלוטין. אם הסכין הוא עשוי מדין עבודה זרה, אז השמנונית של הגבי הסכין, הנחת הגמרא בכל מקום, תצפו לדבר כך, הוא שסכינים הם תמיד מלוכלכים. כי זה קשה, איך מורידים שמנונית? זה קשה מאוד. צריכים מים חמים, זאת התשובה, אבל כדי שמים חמים זה לא דבר כל כך נמצא, לא מבזבזים אותו הסכינים. הסתם סכינים של הגמרא הם פשוט מתוחים יש בהם שמונית על גבי הסכין. השמונית היא אסורה. למה השמונית אסורה? סכין של עבודה זרה, למה השמונית אסורה? כי גם עבודה זרה. אבל חוץ מזה, גם הסכין של טריפה, זה טריפה, גם הסכין של גוי, אז זה נבלה, השמונית תמיד אסורה, אבל יש גם חיילה. זה אוכל, לא קשה, אבל עכשיו, אז מה זה משנה? זה לא משנה לגבי איסורנו, זה משנה לגבי עכשיו תרוב. כן, כשהשוחט הזה נבלה, זה נבלה בסכין, זה נבלה בזה, איך הוא נבלה? כדי להיבלה צריכים חום. אז הגמרא אומרת, זה השאלה אם חום בית השחיטה מבליע או לא, או לשאול את מראה, אם בית השחיטה רותח קיים עבור. תחשבו קצת, כלומר זה חשוב מאוד, כי זה באמת קשור לשאול את הראשונים, מה הנושא פה? שיקחו אצבע וישימו וירגישו. כלומר, מה זה מחלוקת אם זה רותח או לא? זה לא השאלה הרגילה שאני שומע, יש מחלוקת במציאות? יש מחלוקת במציאות בגמרא, אבל יש גבול. להגיד שיש מחלוקת במציאות אם זה תם או לא, שמישהו ילך ו... זה לא כל כך נורא. לשחוק ולשים אצבע שם ולא. ברור שהשאלה היא האם הטמפרטורה מולדים במתחו. השאלה אם אותו טמפרטורה הוא מספיק כדי לעשות פעולה איקס או לא. יודעים. יש תשובה של רב שלמה זלמן לגבי שבת, לא לגבי בריאה. לגבי שבת, כמה חום צריכים בשבת כדי להגיע שיש בישון. אז הוא אומר שזה בגלל שהגמרא אומרת שחום בית השחיטה איננו רותח, אז הוא שאל, איזה חקלאי, מה החום המקסימלי של הווז חולה? חום הגוף המקסימלי של הווז חולה. אופות יש בהם חום גוף יותר גבוה מן האדם. אם הוא חולה, אז כי עדיין אנחנו פוסקים שזה לא רותח. יצא משהו כמו, לא זוכר, 43, אני בא ואומר, לא, ויצא מיום חום הגוף של בן אדם, שהוא עוזר לנו, זה, אנחנו יודעים שזה מותר. יותר מזה, זה כבר ספק פישו לעניין שבת, לעניין כלי בישו. אז מחלוקת בגמרא היא מה השיעור, לא, זה אחר כך יש שיטות מסובכות בגמרא, אבל בראשונים ש, לא, כיוון שזה באמצע, זה מספיק רע, לא מספיק לבד, יש לא כפיים מסובכות. עכשיו, במקרה, או שלא במקרה, בסוגיה הזאת, יש ריכוז גבוה מאוד של יסודות של הבלעה. לכן זה ייקח לנו מסתם שני שעות מונות הכל. תוספות עמוד א', שעודית נבאור. תוספות שעודית נבאור, תוספות עוסק ב... כמה וכמה נקודות שקשורות ל... לבריאה. אנחנו עושים עכשיו יומיים קורס מזורז על בריאה ופליטה וריבון והגב. אז תוספות שואל, התוספות מה לכל הקושה של תרבה לאיסור הבא, שתוספות מכיר את הנפקמינה. אז זה מבוסס על שאלה מחמץ בפסח. אז תראו את התוספות, כמובן, בקשורים מקבילים. הרמב״ם בשני המקומות, גם בהלכות מחלות אסורות בפרק י"ז, וגם בהלכות חמץ מצה בפרק ה'. הרמב״ם, בניגוד לתוספות, מחלק בין, תוספת שתי גמרות כפשוטה, אז הוא מחלק בין היתר הבדל של בשר וחלב ושל חטאת, ובין היתר הבדל של חמץ. יש גם רמב״ם לגבי חטאת במחלקות מעשה הקורבנות, פרק ח' עד י"ד. זה שלושת המקומות, יש שלוש מקומות שיש היתר הבדל בש"ס. שני מקומות, או אחד. אחד זה חטאת, לפני שהוא נהיה נותר. בישלו את החטאת ואחר כך נהיה נותר, מה קורה לכלי. שני זה בשר וחלב, הבשר הוא מותר והחלב הוא מותר. אז עכשיו הוא מבשר חלב בכלי של בשר, אז זה היתר הבדל. השלישית זה חלב לסתני הפסח, זה מה שכולם מכירים, כי סומכים על היתר הזה, הרמב"ם קולק על היתר. השאלה מה שיטתו. יש לי הבלעה של חמץ לפני הפסח, ואז בא הפסח. אז האם זה שונה מאיסור הבדל? ויש לראות את הגמרא, איפה הגמרא בעבודה זרה? עין וב. כן, תוספות מביא את הגמרא בעין וב. יש שם תוספות, תוספות עמוד ב', תוספות עבודה זרה, עין וב עמוד ב'. הנושאים שנלמד הם היתר הבדל איסור הבדל, הם קבלו כפולטו, יש כמה נושאים רבים פה. זה כבר הרבה. בעמוד ב', תמשיכו משהו יותר, ייקח לנו בסדר, יום חמישי, יום שישי נגמור. התוספות הראשון, זה פחות חשוב, זה אלו בן יומר, זה אפשר לסמוך על התוספות. התוספות השני, דוחת בסכינה, וזה כבר, זה בסדר, יש לך מישונים, מחלוקת שתי דעות בתוספות, מישונים הם פחות יותר רופאים אחרי התוספות, מחלוקת הבינותן והריבה. התוספות השלישית, וכלום, התוספות הרביעית, והלכתה, אז גם כאלה, שני תירוצים של רבינו תם. בסדר. תראו, זה פשוט תוספות פה, והראשונים על המקום. שיהיו ביום חמישי נעסוק בשני דברים, היתר הבדל ואיסור הבדל, וגם בעזרת השם יהיה זמן, שיטת רבינו תם, שלגבי כלים, שיטה שנראית די מדהימה, כולה עצומה, שהולכים אחרי רוב תשמישות. אם אתה... ליבון זה מה שנעשה ידי האש, הגדל זה מה שנעשה ידי... בישור, כן? זה כולם מכירים. ואתם אומר, יש לך כלי, הסכינים. אומר רבי אתם, הסכינים בדרך כלל רק חותכים איתם, לא משתמשים באש. אבל לפעמים עושים איתם ברבקיו. אז אתם אומר, לפעמים שמחפים, הולכים לפי הרוב. לא צריכים ללבן. בכל זה, פלי פלי. אם אש מבליע יותר וצריכים רק אש כדי מציא, אז נספיק פעם אחת, אז אכפת לי שעל פי רוב. כן? אבל זה שיטת רבי אלעזר שהולכים לפי רוב, תשמישו. זה החלק השלישי של תוספות עמוד א'. זה שני נושאים שנעשה ביום חמישי. ודוח את הסכינה, ומה עוד? עוד משהו. בסדר, את הבחור, דוח את הסכינה. אז זה נשאיר לי נסף, זה יהיה ביום שישי. אז אבל תלמדו רצוף. עד סוף עמוד ב', עם הראשונים שמקבילים לשאלות של תוספות עמוד.
איפה הרמב״ם
רק? רמב״ם בהלכות מסע תשונות. אתה רוצה להגיד?
זה חטא
מה אמרתי? חטא?
חטא
אני צריך לדעות שאני מכיר את ההלכות מסע תשונות. פרק חטא הלך י"ד בהלכות חמץ מצה של פרק ה' ומחות עשרות תשונות זה פרק י"ז, זה כבר רשום מסע תשונות.
לא, יום שישי הקרוב,
יש לי...